ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ויוסי יהושע.
התחיל השבוע, יוסי, כדאי שתתפס.
בוקר טוב.
בוקר אור.
שבוע טוב, מה נשמע?
ברוך השם, מה שלומך?
אני בסדר. אתה?
ברוך השם. ברוך השם, בסדר, כן. כיף. תענוג.
לבדוק אם היית גם בבוקר עוד כנסת.
לא, אין מה לבדוק.
לא לבדוק.
אין מה לבדוק.
תשאיר את זה רק נועל שישי.
כן.
ערב שבת.
כל טוב, ברוך השם, היינו בבית כנסת.
פורים קטן.
פורים קטן. היינו עם המשפוחה, הכל היה בסדר, אין מה לדאוג, הכל נהדר, הכל בסדר. תודה.
אוקיי.
מה שלומך?
אני בסדר גמור. כן. סוף שבוע שבו איבדנו מפי מצטיין מגבעתי.
כן.
ולוחם נוסף מסיירת גבעתי. סמל ראשון נריה בלטה, משבי שומרון. ורב סרן ניאל שומינוב, שאני שומע עליו מכל מקום אפשרי, איזה
כן,
מפקד נערץ הוא היה ומחנך.
גם אני.
באמת דיברו עליו רבות בחטיבה שהגיע לגדולות, וצריך לזכור ולהזכיר אותם, הלחימה נמשכת. הוא נפל בזיתון מטיל נונטט, ונריה נפל בהתקלות בחן יונס. סיירת גבעתי נלחמת מהיום הראשון עד עכשיו במקומות הכי קשים. לא תשמע שם ציוץ מהלוחמים או מהמפקדים שקשה להם, שאין להם, שהם רוצים לצאת. זה דבר מדהים איזה חוסן יש ליחידה הזו, וכל הכבוד להם. וצריך להעלות את זה על נס ולהזכיר את הנופלים ואת הגיבורים שלנו. חשבתי על זה לקראת יום הזיכרון, מישהו דיבר איתי השבוע.
מה?
וחזר. איזה יום הזיכרון הולך להיות לנו? הולך להיות
כן,
יום קשה.
ברור.
קשה, קשה.
נכון.
זהו. זה בהקשר הזה.
טוב.
מה? חבר הסופש?
היה בסדר.
בסדר.
מה, איך היה שלך? מה, איזה חבר
בסדר.
אתה מספר לנו?
הנה, סיפרתי לך על זה.
כן.
איך תורא את ההפגנות אתמול?
תראה, בינתיים זה לא מתרומם, אני יודע, זה לא... היו שם 2,000 איש.
אוקיי.
רדמן נעצר.
כן.
צעק מהאוטובוס, כמו המחבלים האלה שצועקים מהחלונות של האוטובוס, בעסקאות ששבועים.
כן.
שחרור מחבלים. אז ככה זה נראה. אז יכול להיות שישחררו אותו בעסקת שבועים הקרובה לעזה.
זה לא מצחיק, תפסיק.
אז למה אתה צוחק? שוחרר כבר? שוחרר. טוב, שוחרר. שוחרר, שוחרר, אין מה לעשות.
כן.
כן.
לעשות הפרדה מוחלטת בין הפגנות של משפחות, משפחות החטופים, ליתר ראשי המחאה. לא מצליח להבין איך הם לא מבינים את הסנטימנט הישראלי. בסוף שבוע כזה...
תרים אנרגיות, תתעורר. אתה לא בא פה להרדים אנשים.
לא, 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 זה
מזמן,
לא באתי.
אנשים רוצים להתעורר ביום ראשון בבוקר.
אני לא באתי, תדע, תצעק
אתה. אתה תכף מרדים פה את כל האנשים.
אתה תירדף.
אנשים נתקעים בעצים.
אף אחד לא, תירגע. זה נושא רציני מדי.
מה אתה לוחש?
זה נושא רציני מדי.
דבר.
ואני לא מתכוון לצעוק. אבל מה הם לא מבינים? תסביר לי. שככה לא מבינים, ראשי המחאה, מתי יבינו שהם בהתנהלות האלימה הזו והקריאות האלה, ועוד בסוף שבוע כזה, כשאנחנו מעמדים מפי ולוחם, אוקיי? ויש לחימה בצפון, ולחימה בעזה, ומתקדמים, יש התקדמות בעסקת החטופים. הדבר האחרון שרוב עם ישראל רוצה לראות זה הפגנות אלימות. לא רוצים, גם רוב האנשים לא רוצים את ביבי, נגמר הסיפור של
לא
ביבי, נגמר.
אתה לא מבין שזה חזק מהם?
אבל מה זה חזק
נגמר?
אבל הם משאירים את ביבי.
איזה סיפור של ביבי נגמר?
לך, תראה,
מה נגמר?
לך,
מה נגמר?
שבועיים אחרי
הסיפור
מלחמה,
של ביבי נגמר.
אבל אני אגיד לך משהו,
רגע,
אבל אני אגיד לך
זה, נתניהו?
לא, רגע, דקה.
תמי דן נתניהו?
אתה רוצה להשאיר
לא.
לי את זה עכשיו?
יש לנו כותרת, צער.
אבל אמרתי לך את זה מזמן. אמרתי לך את זה שבועיים אחרי תחילת המלחמה, אמרתי את זה שבועיים אחרי תחילת המלחמה, תביא מישהו במקום נתניהו, אוקיי?
כן, כן.
ואתה אמרת לי, לא, תמתין יוסי.
כן.
וכל יום שעובר, ואני רואה איך כן. ראשי המחאה, וזה ראשי המחאה, מנותקים מהעם, הם מחזקים את הבייס של נתניהו.
אז תעמידה נתניהו לא, או לא תעמידה לא, נתניהו?
תראה, אני חושב שהוא סיים, אחרי המלחמה כן. הזאת, הוא לא יכול להישאר, לא כן. הוא ולא הממשלה הזו. כן, ואני חוזר כן. כל שבוע.
גנץ יכול להישאר?
גנץ יכול להישאר.
הוא לא אומר? חלק מהקונספציה?
מה זה קשור עכשיו? אני מדבר על האחריות.
לא, אבל אני שואל, לא אין לו אחריות?
יש לו אחריות, הוא לא היה ראש ממשלה.
כן, אבל הוא היה שר ביטחון. אבל
שנייה, בוא נסיים עם המחרגע, נגיע לזה, שנייה, גם לזה נגיע.
אוקיי.
בסדר? ואם ועדת החקירה תקבע את האחריותו, וזה בסדר, אתה צודק. אבל מה הם לא מבינים? שלא עושים את ה... לא יוצאים להפגנות אלימות כאלה? לא, לא עושים את זה באמצע המלחמה.
אתה לא מבין שזה חזק מהם?
אבל זה מחזק את נתניהו. הם לא מבינים את הסנטימנט, זה כמו ההפגנות, לא נוגעים ביום כיפור, ולא נוגעים בשמחת תורה, ולא נוגעים בסנטימנט היהודי.
קודם כל יש לי שיר להשמיע לך.
בבקשה.
בסדר? כן, אני כן, רוצה בבקשה. להשמיע לך שיר כן. על תמי דן נתניהו, בסדר?
כן. לחן, מיל... לחן של?
לח... המילים, שלך. המילים שלך. המיל... תקשיב, המילים זה מין הצמח וינון מגל.
כן.
לחן, ינון מגל. עיבוד, רג... יוסי ברטוב.
בבקשה,
בבקשה. מן הצמח לנתניהו כבר אין כריזמה. כן, שיעור המצביעים הרציונליים הולך וגובר. אחת, שתיים, שלוש, ו... תמידה נתניהו, תמידה נתניהו. תקשיבים ו-4,785. תאר לך שזה נהיה להיט, אנשים מבקשים ממני את ה...
את מה?
את ההקלטה.
כן.
באמת, שולחים לי הודעות.
צריך לעבוד על העיבוד.
לא, העיבוד מעולה. העיבוד מעולה.
הם יאשים, הם יאשים. באמת, הניתוק של ראשי המחאה מייאש. באמת, מייאש, באמת,
יוסי,
באמת, באמת, ככה אי אפשר, אי אפשר יהיה להזיז אותו, אי אפשר להזיז אותו.
יוסי, זה, זה, אתה אומר את זה ממקום שקשה,
כי נגמר, אבל באמת אחרי המלחמה הזאת, אבל אתה רואה מה הם עושים, ומובילים להקצנה עוד פעם,
יש לך מישהו יותר טוב ממנו לנהל את המדינה?
ברור.
מי?
לא יודע, חסר אנשים, מה?
כן, כן, אני שואל מי, מי? מי יותר טוב ממנו?
אמרתי לך, אז גדי איזנקוט, מה אתה רוצה? שאלת אותי, אז אמרתי לך, שאלת אותי, אמרתי לך, רמטכ"ל לשעבר, מתחיל בגימל, חשבת גבי אשכנזי, אמרתי לך, עוד לפני, עוד מזמן, לפני שעכשיו גיליתם את איזנקוט.
זה שאמר, זה שאמר, שנייה,
יכול להיות שהוא גם אמר דברים שוטה, אבל הוא ראו יותר מאשר נתניהו.
אבל יוסי, תן לדבר, אתה לא מפסיק לדבר.
בבקשה.
קצת תרבות דיבור.
בבקשה.
קיינת תרבות.
כן.
גדי איזנקוט, זה שאמר שהבא להורגך השכם להורגו זו סתם סיסמה, כן? הוא בעיניך יכול להיות ראש ממשלת ישראל.
כן.
שחושב שהבא להורגך השכם להורגו, זו סתם סיסמה.
אוקיי. גדי איזנקוט ראוי יותר מנתניהו עכשיו להיות ראש הממשלה.
Mm-hmm. כן. הבנתי.
אוקיי. טוב. ראיתי איזה שם אחד. יכול כן. להיות שיהיו עוד שמות, בסדר. אבל לא כולם מושלמים.
כן.
לא כולם מושלמים. לא של... תמצא זה... מנהיג מושלם. כן. הנה אני מודיע לך.
כן.
ואני אראה לך שנייה, ואני אוציא לך ואני מודיע לך שגם אני אוציא.
אתה לא רוצה לדבר מה זה?
לא, אני אתן לך עוד
חום.
אז באנו לדבר.
לא, מה קורה?
באנו לדבר. כן, דבר.
גדי איזנקוט שצמצם את כוחו של צהר.
נכון.
נכון.
למה הוא צמצם? כי ההסכם?
זה שצמצם את כוחו של צהר.
כי ההסכם גרעין ואמרו לו תחזק את היבשל.
שחשב שאין מה לתקוף ברצועת עזה, נכון? שחשב שצריך להעביר את הכסף, המליץ לנתניהו להעביר את הכסף מקטר לחמאס, כן? שאני יכול לתת לך עוד אלף דברים, שהוא היה, שנייה, שהוא מאבי אבות הקונספציה, מאבי אבות הקונספציה, הוא יותר טוב מנתניהו, במה הוא יותר טוב מנתניהו?
קודם כל, אני יכול למצוא לך עוד המון דברים שנייה.
בזה שאמר שאי אפשר לחלץ, בזה שאמר שאי אפשר לחלץ חטופים כמו באנטבה?
שנייה.
בזה שאמר שאנחנו צריכים,
הוא לא התכוון למסה והוא התכוון בתת קרקע, לא לשניים מעל הקרקע. בוא, אל תוציא את הדברים מהקשרים.
הוא התכוון מתחת לקרקע.
אבל רגע, ינון, אני יכול למצוא לך עוד המון ביקורת. אני כתבתי לתוך כדי שכולנו קרמת. כי אני נותן לך עוד משהו. הוא תמך בסיפור של קיצור שירות, הראשון שביא קיצור שירות במסגרת הסכם יעלון כחלון. שיעלון היה, לא חסר, יעלון, סליחה. בסדר, אוקיי, לא חסרים דברים. אז מה? אז הוא טעה ושגה, בסדר, הוא עדיין מתאים, הוא עדיין ראו יותר מנתניהו.
במה הוא יותר טוב מנתניהו?
הוא לא מפלג.
הוא שמאל, הוא בעד מדינה פלסטינית.
הוא לא בעד מדינה פלסטינית היום.
ודאי שכן.
טוב,
ודאי שכן.
תעלה אותו בבקשה לשידור.
ודאי שכן, אין סוף פעמים הוא דיבר על הפתרון שלא נהיה מדינה אחת. הכל אומרים באנדרסטייטמנט, שלא נהיה מדינה אחת.
שאנחנו
חייבים למצוא פתרון של שתי מדינות, איזה שתי מדינות אני לא יודע.
תעלה אותו עכשיו לשידור, ותראה שלא, אבל זה לא עדיף, שנייה, יש לא חסר מנהיגים. די, מספיק, מספיק.
מה זה מספיק?
כמה שנים אתה
רוצה? בעיניך מספיק, בעיניי לא מספיק.
אוקיי,
יפה.
בסדר.
אני חושב שעם כל הכבוד... סיפור,
עם כל הכבוד, מותר להתבקח, נכון?
נכון.
מותר שזו דעתך, זו דעתי.
נכון.
אבל אני אומר לך...
בבקשה. יותר,
אבל אני אגיד לך מה הצהרה.
תמידה נתניהו, תך 729
אבל,
אלף.
אבל מה הבעיה? שרוב, נדמה לי, שרוב כן. הציבור, נדמה לי, כן. שרוב הציבור, בוודאי אחרי המלחמה, חושב שתמידה נתניהו, הוא צריך
על
ללכת.
על סמך מה נדמה לך?
על סמך סקרים.
אני רואה סקרים אחרים. אני רואה סקרים של דיירקט פולס הם אחרים.
הציבור רוצה שהוא יישאר.
כן.
כן, תראה לי את הסקרים גם של פילבר שיש לקואליציה הזו רוב. בבקשה, נשמח לראות.
בבקשה, יש לקואליציה הזאת 59 מנדטים בסקר האחרון.
אגב,
לעומת 57 נדמה לי של האופוזיציה.
אפילו אצל פילבר הוא לא, ועדיין.
ודאי שכן,
ובהתאמה
לרשות הממשלה הוא מוביל.
אבל רגע, אני אומר לך משהו, תקשיב. המגמה הזאת תימשך. אם ההפגנות האלה יימשכו בתצורה הזו, זה יימשך. ואנשים לא רוצים להתחבר לזה. אז בגלל זה זה טוב לך.
יפה. למה? למה אני אומר מעולה?
ולעשות הבחנה ברורה.
שנייה, אבל אני מדבר, אבל אני באמצע משפט.
למשפחות החטופים מותר להפגין ולעשות הכל. כל היתר לא במקום.
אבל למה אני אומר? בגלל שזה חזק מהם וגדול מהם. זה כמו המשל עם הקרב והצוורדע. הם כמו הקרב, זה גדול מהם. גם כשהם יודעים שהם יעקצו את הצוורדע והם יטבעו יחד איתה, ואתה אומר להם, אתם תמשיכו, זה יחזק את נתניהו. יש סינק מעולה של, איך קוראים לו?
מי?
בעלה של, איך קוראים לו? בעלה של מגי הזרזר קוראים לה?
כן, קוטי, קוטי סבג.
יש לנו את קוטי סבג?
מה אומר בגלל במשפט?
יש לנו את קוטי סבג פה במדינה הזאת?
מה אומר במשפט?
הוא אומר על נתניהו שהוא רואה אותם, אז זה עושה לו חשק לרוץ לבחור בסערה. אתה מבין?
כן.
זה בדיוק העניין. עכשיו, למה זה נפלא? כי זה חזק מהם וגדול מהם, לא יכולים להפסיק. כל הרדמנים והבן כספיטים וכל החבורה הזאת, הם לא יכולים להפסיק, זה חזק מהם. ולכן הם ימשיכו, ולכן זה יחזק את נתניהו, ולכן נתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה. תודה.
הביא תחקיר יפה בן כספיט על...
לא קראתי האמת. לקראת השידור מחר אני אקרא.
כן. על הכישלון של 8200.
כן.
במלחמה.
אוקיי.
כן, אז אתה רואה את הכישלון של זה. והכישלון של הצבא פה הוא מהדהד, של 8200, של השבק.
מה לומדים מהתחקיר?
מה לומדים?
כן.
שהיו את כל הנורות, הנורות דלקו, לא עלה למעלה, לא הגיע אליו בכלל, לא היה, אתה יודע, מילא לא הגיע אליך, אבל במסגרת הלקחים...
לא הגיע למי לחליבה?
עזוב, גם לא אליו, לתת אלופיות. וגם, אתה יודע, נגיד אם דברים לא עולים, אתה צריך... במסגרת הלקחים אתה צריך לדעת לרדת למטה כדי לגעת בהם ולקצר טווחים ומיילים ישירים ומה לא. ואחרי הביקורת הזאת על תת אלוף יוד, אני רוצה לומר משהו גדול לזכותו, כי ראיתי שמתחילים להכניס את הסיפור של אקלים ופריפריה וכו. אקלים זה קשקוש, ופריפריה אין מישהו שהרים תוכנית חברתית כל כך חשובה וגדולה כמו תת אלוף יוד לשילוב בני הפריפריה ביחידת 8200. מה שהוא עשה עבור הפריפריה, אף קצין בצהל לא עשה מאז הקמתו. תוכנית גשרים, שבו הוא יזם.
מה הקשר?
רגע, לא, אני אומר, מותר להגיד דברים לזכותו אחרי שקוראים אותו. רגע, יש לו גם זכויות, אמרתי. מותר להגיד.
אותו?
כן, מותר להגיד את זה. מותר, בסדר, הרגנו, לא, הורגים את הבן אדם, גם צריך לזכור איזה דברים טובים עושה, ואחד הדברים הטובים והחשובים זה תוכנית גשרים, שזה אחרי סדרת הפרסומים שלי על העובדה שבני הפריפריה לא נמצאים ביחידה, הוא עשה מעשה, במקום ש 75 שנה לא עשו דבר, כולל ממשלות ישראל, כולל נתניהו שלך בכל שנותיו כראש ממשלה לא דאג לשפר את רמת החינוך בפריפריה, והוא לקח מורות חיילות והעביר אותם הכשרה ב-8200 ושמו אותם, קפץ לי, כי הסיפור של הפריפריה,
כל היום ביבי,
כי זה הסיפור של הפריפריה. אני לא נותן, איזה אתנן?
למי אתה צריך לתת אתנן?
תגיד,
כי הסיפור של החינוך, בידיעות אחרונות, צריך לקפוץ לך מדי 5 דקות הביבי?
כי הסיפור של הפריפריה זה חינוך, וזה מתחיל בממשלה.
רצית להגיד דברים
טובים. רגע, אבל אני אומר לך.
על מפקד 8200,
אבל אני רוצה להסביר גם איך הגענו לזה. אבל איך הגענו לזה?
אתה כמו רדמן.
מה הקשר? עכשיו אני כמו רדמן.
כן, אתה כמו רדמן. זה חזק ממך.
כן, נתניהו. אז אני אגיד לך, כי זה מכריס אותי. כי אם נתניהו באמת אכפת לו מהפריפריה, הוא דואג שרמת החינוך שם תהיה גבוהה ומשקיע בפריפריה. מה לעשות? לא מספיק. נכון, הרבה יותר ממנו. ולביבי לא אכפת. אז אני אגיד לך משהו, הרבה יותר ממנו. כן, הוא משקיע בחינוך בפריפריה, בדיוק. ואתה רואה התאמה מוחלטת בין הרמת החינוך באותן רשויות לבין המצאותם ביחידה. זה לא בגלל, אתה יודע, שיקולים עדתיים או צבע אור או מה לא שניסו להמציא על הסיפור הזה. זה רק חינוך והשקעה בחינוך.
טוב.
זה הכל. טוב. והוא הרים את הכפפה ושלח מורות חיילות ללמד בפריפריה. התחיל בחמש רשויות, קפץ את 19 רשויות, והשנה התחלנו אותם עם 30 רשויות שמורות חיילות לימדו בין כיתה זין לכיתה י' במסגרת פרויקט גשרים. נוגעים ב-30,000, הוא הוביל את המהפכה החברתית הגדולה ביותר, וזה מה שרציתי להגיד לזכותו ומגיע לו.
כן, הכנסת את ביבי, הכנסת את ביבי גם פה. הכנסת את ביבי גם פה, אז עכשיו אתה תשמע.
פתחתי, מה הקשר? אבל אני אומר לך שאני משחק לך.
תן לדבר, אז עכשיו אתה תשמע את קוטי סבג, בבקשה.
אתה הראש, אתה השם.
זה הקפלניסטים, אתה רואה למה זה מה שהם לא מבינים, אני רוצה להסביר לך, זה הקמפיין הזה, זה עוד 2-3 מנדטים לביבי, קל.
קל, קל, הוא צודק.
אני נגיד, הנה, בגלל זה אמרתי לך, נגיד אם אני בשביל באוקטובר, אמרתי, אני ראש ממשלה, הוא חייב ללכת. כשאני רואה את זה, אני אומר, אם אלה האנשים שרוצים להחליף אותו, אני מצביע רק ביבי. וואלה, כי אני מצביע לסערה גם, אם צערי.
אתה מבין מה אני אומר?
לא שמעתי לפני זה את קוטי, ואמרתי לך את זה לפני כן, שזה לא להבין את הבייס. זה הכל.
טוב. בסדר, יאללה, בוא נראה מה עוד תכננו לדבר, מה יש לנו פה.
כן. אבל לך זה נוח שזה קורה, נכון? כאילו שהמשיכו, כאילו זה משרת את ה...
ברור, כל עוד זה מעלה את נתניהו, זה טוב לי, ברור. מה שיפה, ראיתי ש... אדוות אדון יצא נגד סמוטריץ' על זה שהבן שלו עוד לא מתגייס והוא לומד בישיבה. כן, יש את ההסדר של ישיבה גבוהה, שאתה לומד בישיבה, כמו שסמוטריץ' עשה בעצם, ואתה לומד, וזה יכול עד גיל 26, וזה ויצא נגדו, ולכן זה קצת מצחיק בעיניי שסמוטריץ' יצא לפני כמה ימים נגד החרדים, שזה לא יכול להימשך, ואני אומר לסמוטריץ' בצלאל, אל תמהר לצאת נגד החרדים. בכלל אני אומר לציונות הדתית, אל תמהרו כל כך לצאת נגד החרדים.
למה לא? הם משלמים מחיר יקר.
כי אתם בעיני השמאל אותו דבר כמו החרדים.
זה קשור, אבל בן אדם הגון...
יוסי, אני מדבר. יוסי, אני מדבר.
אבל אנחנו נעלים דיון?
לא, אני מדבר.
אז מה אתה מדבר?
אתם בעיני החרדים, בדיוק כמו... בעיני השמאל, בדיוק כמו החרדים. תוקפים אתכם, עולבים בכם, מבזים אתכם, גם הסדר של ישיבות הסדר כל השנים, למה הם שנה וחצי? בסוף אנחנו רואים כמה תלמידים, כמה ישיבות הסדרניקים נהרגים במלחמה הזאת, כמה מילואים הם עושים ביחס לשאר, כן? כמה ביזו אותם כל השנים, את תלמידי ישיבות, את חיילי ההסדר, כמה עלבו בהם, השמאל, על ההסדרניקים, כמה הם עושים, כל השנים.
ועדיין.
כן.
ולכן אני אומר,
לכן אני אומר לציונות הדתית, אל תמהרו, כי הנה בסוף אדוות אדון משפילה את סמוטריץ' ואומרת לו על הבן שלו, איפה הוא לומד בישיבה? למה הוא לא מתגייס? כן, שהוא לומד, אותו דבר. תמיד יבואו אליכם בטענות. תמיד יבואו אליכם בטענות. אל תשרתו את השמאל. אל תהיו אידיוטים שימושיים של השמאל.
מה זה קשור לשמאל? מדבר על שוויון בנטל וסמוטריץ' צודק. מה זה קשור? החרדים צריכים להיכנס מתחת לאלונקה, דיברנו על זה 1,000 פעם. מה זה קשור? ימין, שמאל. זו התחושה שלהם.
בסדר.
זו התחושה של בני הציונות הדתית, אתה רואה מה קורה?
אז אני אומר להם...
אז אתה, מי משקף את הציונות הדתית? סמוטריץ' או אתה? ואתה רואה כמה רבנים יוצאים...
אז אני סמוטריץ', ואני אומר לו, ואני אומר לו ולציונות הדתית, אל תמהרו לתקוף את החרדים. החרדים שומרים על התורה, והחרדים שומרים על האמונה שלהם ועל המסגרת שלהם. הם יודעים שאם הם בהמונים, אני מסכים שמי שלא לומד תורה צריך להתגייס.
על זה אנחנו מדברים?
לא, 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 לא.
מה לא?
רוצים גורף. רוצים
לא,
גורף.
אף אחד לא דיבר על גורף, אל תמציא. מדברים, יש 12-13 אלף בשנה.
אני מסכים.
נגיד הלכתי איתך מחציתם לומדי תורה.
שנייה, אבל לא סעיף שם, אתה לא נותן לדבר.
אתה לא נותן לדבר.
למה לא נותן?
לא, כי אנחנו מנהלים דיון, כל שנייה אתה לא מדבר.
לא, אבל לא, זה לא צעקות, דיון זה לא צעקות אחד לתוך השני.
תתעורר.
בסדר. דיון זה שאחד מדבר, מקשיב לשני, השני מדבר. אז דיברת
על סמוטריץ', אני איתך לגבי נתונים.
אז אני אומר, תדעו לקבל את החרדים בקצב שלהם. אי אפשר לכפות על החרדים גיוס. אי אפשר לשלוח עליהם שוטרים צבאיים לגייס אותם. יש תלמידי ישיבות שרוצים להתגייס, ואני פרסמתי קמפיין עכשיו חרדי של שמגייס חרדים שלא לומדים בישיבות, ויש אפשרויות לקדם את הדבר הזה. הקמפיין על הראש שלהם הוא בדיוק כמו הקמפיין. זה כמו שעכשיו אחים לנשק עושים קמפיין גיוס לכולם, כן? זה הקמפיין שלהם?
כן, שוויון בנשק.
תגיד לי, יש להם זכות לדבר לאחים לנשק אחרי שהם דיברו על סרבנות? יש להם זכות לדבר על גיוס אחרי שהם דיברו על סרבנות? הם אמרו, אנחנו לא מסרבים לשרת בגלל שיש משהו בדמוקרטיה שלא מוצא חן בינינו. אז בעיני החרדים, היהדות לא מקובלת עליהם מה שקורה בצבא. הם לא רוצים שיקרה לחרדים מה שקורה לציונות הדתית. שאיזה שליש מהם, או אני לא יודע, רבע מהם, אני לא יודע כמה מתפקרים.
אז סיכמנו שגם המחאה, ראשי המחאה הקיצונים, אני לא כל ראשי המחאה, אלה ש... מקצינים וגם החרדים לזה, אבל בוא נתקן פה את המדינה. בוא, אתה לא יכול לצדד בחרדים, אתה לא יכול לצדד באופן גורף. מחציתם, כך, נגיד 5,000, 6,000 תלמידים, ילמדו, תן לי עוד 5,000 חרדים לצבא. מה הבעיה? למה לעודד את זה? וכל הכבוד לסמוטריץ' ולאחרים. והציונות הדתית נגדם.
בסדר, כל הכבוד, כי הם חושבים כמוך.
ואני לא בטוח ש... בסדר, נכון, אני לא בטוח
כי הם חושבים כמוך, יפה, כל הכבוד.
יפה מאוד.
יוסי יהושע, אוקיי. אתה מייצג את הציונות הדתית.
לא, אני מייצג, אני משמע את הקול שלהם פה, לא מייצג הכבוד. אותם, והם צודקים ב-100%.
בסדר.
בדיוק.
זה אידיוטים שימושיים.
הם לא אידיוטים ולא שימושיים.
כל הכבוד, תגיד, כשאתה אומר להם כל הכבוד, אני נזהר.
אוקיי.
כן, אני נזהר.
אוקיי, לא, כשאתה מחזק את החרדים, איך אתה יכול לעשות את זה? מה אבא שלך היה אומר עליך אחרי מה שאמרת? תגיד, זה לא נורמלי, תגיד, זה לא נורמלי. 12,000 תלמידים, תן לי 5,000, תעודד אותם, עזוב, תן לי את ה-5,000. אל תשאיר אותי עם 1,200 מתגייסים בשנה.
תגיד לי, מי יותר מעודד את החרדים להתגייס? איפה? אתה או אני?
אני, בוודאי.
כן?
איפה אתה?
במה אתה מעודד?
אתה מעודד אותם להמשיך בזה, בבטלה. אתה אומר למה, תקשיבו לסמוטריץ'.
נכון, אני...
אתה אומר סמוטריץ' שהוא אידיוט שימושי. נו, בחייך, על מי אתה עובד?
כשהחרדים שומעים אותי, הם שומעים בן אדם ציוני, שהיה בצבא, שהיה ביחידה מובחרת. שהיה קצין, שרואה חשיבות בצבא, שרואה חשיבות בזה שיהודי יהיה עם התורה ועם M16. אתם כופים עליהם, אתם כופים עליהם, ואתם מרתיעים אותם, וכשהם שומעים אתכם, וכשהם שומעים אתכם, הם נסוגים אחורה. הם נסוגים אחורה. הם יודעים טוב מאוד מה אני חושב על גיוס לצבא.
הוא לא צריך, הוא חייב אתכם, כדי שהבן שלי, ינון מגל,
אתה פוגע בגיוס חרדים, אני מעודד גיוס חרדים.
כדי שהבן שלי, ינון מגל, לא יאריכו לו את השירות בעוד 4 חודשים, ולא יאריכו לו את המילואים מגיל 40 ל-46, וכדי שבקום 7 ימי מילואים ב3 שנים, הוא יעשה 40 ימי מילואים בשנה.
אתה אל תגיד לגבי הבן של ינון מגל, כי ינון מגל שירת בצבא...
אבל דיברתי על הילדים, לא לך.
שנייה, כי ינון מגל שירת בצבא בלי להתבחין אם החרדים משרתים או לא. ינון מגל שירת בצבא בשביל להתגייס לצבא ולתרום למדינה, ולא כל הבחיינות הזאת, למה הם לתורמים, למה הם לא תורמים? תגיד לי, אם כל כך חשוב לך אנשים שלא תורמים, למה אתה לא מדבר על החילונים שמשתמטים?
אני לא מדבר על החילונים שמשתמטים, תגיד, אני נהייתי קמפיין שלם על הפוסט, תגיד על הש...
למה אתה לא מדבר על זה?
על הסיפור הנפשי, תגיד, אתה היית רדום לפני המלחמה, מי יצא נגיד כל הסיפור של ההתייצבות? אני אביא לך.
איפה יצאת?
אני אראה לך כותרות ראשית, לא צריך את זה עכשיו. בוודאי.
לא ראיתי אף כותרת ראשית על זה.
תגיד על הפטור הנפשי.
כן, על הפטור
הנפשי החילוני שקפץ
פשטיים. כן, תראה לי כותרת ראשית אחת.
בבקשה.
כותרת ראשית אחת שהיה בעיתון שלך.
אני מחפש
על הפטור הנפשי.
כן. זה במצגת.
במצגת, בבקשה.
תכף אתה תוצא אחרי הפרסומות ואני אשלח לך והלו. אני על זה, על הפטור הנפשי שלהם, ועל הפטור של הצהרת דת של הבנות, מתוך המתגייסות, 45% לא מתגייסות מהנשים, 35%, שזה 80% באמצעות פטור של הצהרת דת, כשחלק ניכר מהם בכלל זה חילוניות, שמוציאות פטור שהיא שומרת שבת וכשרות וזהו, ומשתחררת מהצבא. ועל שני הדברים האלה יצאתי, על מה אתה מדבר?
טוב, בוא נשמע פרסומות, אחרי זה נמשיך, תודה. שלום, נגיד עכשיו לחיים סויבלמן, בוקר טוב.
בוקר טוב, עד כמה שאפשר.
כן, אתה המחנך של אייל שומינוב?
כן, הייתי מחנך שלו לכל אורך התיכון וגם מרכז השכבה שלו, כן.
רב סרן אייל שומינוב מקרמיאל, מפקד פלוגה בגדוד שקד 424, חטיבת גבעתי, נהרג מפגיעת טיל נ"ט במהלך פשיטה על שכונת זיתון, בן 24 בנופלו, הותיר אחריו הורים, אחות ואח. עכשיו תשמע, גם אני וגם יוסי יהושע שפה איתי, באופן די חריג, נכון יוסי?
נכון.
קיבלנו המון הודעות יוצאות דופן על האישיות שלו, ושהיה מדובר במישהו שהיה משכמו ומעלה בצורה חריגה כנראה לפי ההודעות. אני אקרא לך הודעה אחת שקיבלתי בלילה. אייל שומינו, השם ייקום דמו, מפי פלחות שקט, גיבור וקדוש, נלחם ונפצע בקרבות לתיאור קיבוץ כיסופים וחזר ללחימה, מפי נערץ על כל חיילי הפלוגה, היה מרים את כולם בשיחות חיזוק ודרישה למקצועיות, בעל לב יהודי חם שהיה עושה חידונים ביהדות בקשר הפלוגתי בזמן הפוגה, אהב את עם ישראל בכל נימי נפשו ועלה בסערה השמיים על למענם. בתמונה ששלחו לי הוא מגיע לתחנת רענון של ספרי וציוד קודש שארגנו בשטח, לא היה דתי אבל לקח ציצית כיפה וחומש, כאב לב אדיר, יהי זכרו ברוב ברוך, ונקם ישיב לצרה וחיפר אדמתו עמו. איך אתה התרשמת מאייל שומינוב?
אז קודם כל אייל שומינוב, כמו שנאמר גם בדברים, הוא היה תמיד באמת שכל מחנך היה רוצה, וכאבא אני אומר לך גם כבן, הייתי רוצה כזה בן. אייל, בכל מה שהיה צריך לעזור, לתרום, אהב את המדינה, אישיות באמת, מלך הארץ, באמת, אין משהו שהיית צריך, והיה לו מתנדב ראשון להיות שם, וגם אנחנו פה באור פסגות בקרמיאל, חלק מהערכים שאנחנו מחנכים, יכול להיות שזה חלק ממה שהוא ספג, להיות חומרים אבא ואמא של החיילים שלו, ואני כל כך גאה שזה בעצם מה שהוא המשיך והיה, ואין לי ספק שהוא עשה את זה בצורה הטובה ביותר, והחיילים שלו נהנו ממנו.
מה היה מאפיין אותו?
הכבוד שלו לסביבה, לצוות, לאנשים, ההירתמות שלו להיות ראשון להתנדב. היינו בפולין, היינו כאילו צריכים בבוקר להמיס עתיקים, הוא היה שם בין הראשונים, מוכן להכל, זאת אומרת, האהבה שלו לזולת, נערץ על החברים שלו, על כולם.
טוב, אתה מכיר את המשפחה?
אני גם מכיר את המשפחה, כן.
ספר לנו עליהם.
משפחה שבאמת כל כך דאגו לו, רצו, גם שהיה לו קשה קצת בלימודים, תמיד עזרו והיו שם בשבילו. יש לו אמא שמאוד מאוד ככה דאגנית ותאגה לו מאוד כל הזמן, איך הוא יצליח ואיך הוא יהיה ואיך הוא מרגיש. עטפו אותו באמת. גם האחים, הוא היה מודל לחיקוי בתוך הבית. הייתי נפגש איתם גם היינו כזוג חברים, כאילו בשום מקום שהכירות עם האישה, וגם בימי הורים שהיינו נפגשים והכל.
כן.
משפחה תומכת, באמת משפחה בשכמה ומעלה.
זה הרוג הראשון מכרמיאל במלחמה?
לא, מהבית ספר שלנו זה כבר ההרוג החייל הרביעי, יש לנו עוד שתי בוגרים גם בנוסף, יש לנו שישה בוגרים, בלי עוד הורים לילדים שלומדים פה.
כן.
בית ספר ספג עבדות קשות. מהכיתה הזאת שאני חינכתי, שלושה קצינים, אחד בגולני שאח שלו איתמר כהן נהרג בשביעי לאוקטובר, יש לי עוד יונתן מלאסה שהוא קצין בצנחנים, ואייל שהיה קצין בגבעתי.
טוב, תנחומנו. תודה שדיברת איתנו, חיים סולבלמן, המחנך שלי על שומינוב, שם יקום דמו. תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם, תודה לכם, ושלא נדע צערות.
תודה. להבדיל,
מה שנקרא במעבר.
הלך לעולמו אתמול במהלך שבת, מבריאות, מעניין של בריאות, ולא במלחמה, מישהו שהשפיע מאוד על התרבות הישראלית, ועל החברה הישראלית יותר נכון, צ'רלי ביטון.
יצא לך להכיר אותו?
קצת, דיברתי איתו, כן, אהבתי אותו. דוד, אח שלו, נמצא איתנו על הקו, שלום.
שלום וברכה.
ספר לנו מה קרה.
תראה, בשבת, ב-4 לפנות בוקר, צ'רלי יחזיר את נשמתו לבורא. לאחר תקופה ארוכה של שהוא חלה, עבר ניתוח שלא הצליח כל כך. ואז הוא לא רצה כבר להתמודד עם, עם הכאבים ועם כל הדברים האלה. הוא החליט להסתגר בבית. כמה שניסיתי לבוא ולעזור ולנסות להגיד ולעודד, אבל הוא נמעל, כנראה שאפסו הכוחות. זה לא אותם כוחות שהיו לו בשנות ה-70 וה-80, כשהוא הקים והיה שותף בתנועת הפנתרים השחורים. שם עשו מלחמה אמיתית והפיכה אמיתית, מהפכה יותר נכון, הפיכה עוד לא. וזהו, ובשבת אני לא הספקתי כי אני שומר שבת, אז אני רק במוצא שבת לי נודע שהוא נפטר. הבן שלו לא יכל לתפוס אותי, כי אני כמובן לא עונה לטלפונים, לקחת בבית אצלי לא עונה לטלפונים. אז רק במוצא שבת, כשהגעתי הביתה אחר התפילה, אמרו לי ששרלי נפטר. מיד עשיתי את כל הפעולות שצריך בשביל לקבור אותו, אתמול בלילה, בשביל שלא נעלין את המת. ודרך אגב, גם למען ההגינות, גם שלחתי לך הודעה להגיד לך שצרלי נפטר.
נכון.
וזהו, ועוד כמה חבר'ה שחברים שאני מכיר שהתקשרתי אליהם. הייתה הלוויה ב-11:30 בערב. היו המון, המון, אני לא אימנתי לכמות האנשים שראיתי שם.
באמת?
כן, מכל צבעי הקשת, חבל על הזמן.
כן, כי איך אתה מסביר את זה?
תראה, צ'רלי אולי בתקופה מסוימת, גם אבי המנוח אמר לו, צ'רלי, איפה אתה הולך בפוליטיקה? למה אתה הולך דווקא לצד הזה? ושם נתנו לי במה להשמיע את הקול שלי, ואיפה שנותנים לי להשמיע את הקול שלי, אני שם.
מה, כשהוא היה בשמאל?
כן. אין לי בעיה, תראה שבואו להגיד שלאחרונה, ב-15 שנים האחרונות, הוא שכח מה זה שמאל בכלל, הוא התייצב לצד הימין, ולא יודע אם אתה זוכר, שהוא היה מופיע כמעט הערב בפטריוטים אצל סגל.
נכון, אראל הזכיר לי את זה אתמול, כן.
כן, אז...
אבל הוא גם יצא נגד ביבי.
לא, בשנים האחרונות לא.
אני, יש לי מובן ב-2021 שיצא נגדו.
תראה, בשנים האחרונות, אריה דרעי פנה אליו כמה פעמים, וצ'רלי נענה. צ'רלי נענה. לא שהוא היה דתי או משהו כזה, כן? אבל הוא נענה, ואנחנו עזר. למה אין בעיה, אני מוכן לבוא ולעזור ולתמוך.
אבל באופן קטגורי הוא עבר צעד, כי אם בשנות ה-70 הוא היה בשמאל, בפנתרים השחורים, והיה להם, הוא היה מאוד מאוד בולט.
נכון, אם נסענו לסופיה לפגוש את ערפאת, אז ודאי, תראה איזה קיצוניות, איזה קיצוניות ואיזה קיצוניות, זה ודאי. אין ספק שהוא שינה פאזה לגמרי.
מדינית גם או רק חברתית או...
מדינית, לאחר שהוא גילה מה באמת, מי אלה באמת אותם אנשים, הוא שינה גם את הפאזה בנושא המדיני, בוודאי.
יכול להיות גם שהוא הרגיש, שלא מקבלים אותו בשמאל כפי שהוא חשב שצריכים? אני שואל.
אני לא חושב שהוא חיפש, תראה, אחרי שצ'רלי עזב את הפוליטיקה...
הוא היה חבר כנסת.
כן, אחרי שהוא עזב את הכנסת.
באיזה מפלגה הוא היה?
מ-77-92.
מ-77-92 הוא היה חבר כנסת?
נכון, הוא היה 4 כנסות.
בחדש?
כן, בחדש. ואז הוא הקים את המפלגה החדשה, התקווה, עם לאה שקדיאל, לא יודע אם אתם זוכרים, והם רצו ביחד ולא נכנסו, לא עברו את חוז החסימה. בשנת 92. וזהו, הוא עזב את הכנסת, והתחיל להתעסק כעצמאי, חבר להיות עצמאי, ולאחר מכן, קראו לו כמובן כמה רעיונות, וכמה, זה תמיד שאלו את דעותיו, פה ושם, ואז הוא גילה את הפרצוף האמיתי של אותם... זבל, למשל, להתייחס אליהם בצורה הזו, לקרוא להם בצורה הזו, ככה אני רואה אותם בכל אופן.
את מי?
את
כל המחבלים האלה, שבהם הוא בהתחלה הלך לקראתם, ואמר שצריך שתהיה לעשות שלום, ואני זוכר שלפני ההרצאה, אני 12 יום שבאתי אליו הביתה, לראות אותו, כי אנחנו שכנים, אז נכנסתי, ואמרתי לו, צ'רלי, מה נשמע? מה שלומך? מה קורה? מה אתה אומר? מה יהיה? הוא אומר לי, מה יהיה? הם אנשים כאלה יכול להיות עוד דברים? אלה אנשים שצריך לשרוף אותם חיים.
זה הוא אמר לך מתי?
לפני שבועיים, שביקרתי אותו. השביעי באוקטובר, אני לא קורא לזה שביעי באוקטובר, אני קורא לזה שמחת תורה. הם חיללו לנו את היום הכי קדוש שלנו, לדעתי, ואנחנו נופלים כולנו בין הכיסאות, קורא לזה שביעי באוקטובר או שבת השחורה. אין שבתות שחורות בדימה, אצל היהדות.
אני לא מרגיש נעים משמחת תורה לקרוא לה ככה, אתה מבין?
למה?
לא נעים לי משמחת תורה שעשו לה כזה דבר.
נכון, אתה אומר, עוד פעם הם חיללו אותנו, ואני חושב שצריך, אנחנו צריכים לחלל אותם. כי אני שומע לאחרונה בתקשורת שאנחנו מתחשבים ברמדאן. מה זה הדבר הזה? מי אכפת לו בכלל מה קורה להם? סליחה, הם התחשבו בחג שלי.
וזה מה שצ'רלי אמר לך לפני שבועיים?
כן, ודאי. אומר, אדוני, האנשים האלה אסור להם לחיות. לאנשים האלה אסור לחיות. אמרתי לו, מה אתה אומר על... מדברים על העסקה להחלפת שבועים. אומר, אסור לתת להם שום דבר מהתענוג הזה. צריך פשוט מאוד להמשיך בלחימה, רק ככה הם מבינים. רק כוח. אמרתי לו, צ'רלי, אתה אומר את עצמך, נכון? אומר, כן, דוד, אני שומע את עצמי. רק כוח, ובכוח יחזרו השבועים.
אני רוצה להקריא לך דברים שאומר לפני שנתיים, בראיון לידיעות אחרונות, הוא אמר, עד היום כל מזרחי יגיד לך שיש אפליה ויש קיפוח, שדופקים פה את השחורים, והיום המצב הרבה יותר גרוע ממה שהיה אז. קח את כל הפקידות הגבוהה במדינה, בביטוח, בבנקים, בחברות, באינטרנט, כל המשכורות האדירות, כל זה, רק אשכנזים, אין מזרחיים. ועוד הוא אמר, בהקשר של נתניהו שזכרת, מה שיש היום זה גועל נפש שלא היה בחיים במדינת ישראל. ברגע שביבי החליט שהשלטון הוא של אבא שלו ושל אמא שלו, גם אם יצטרכו לעשות מלחמת אזרחים, זה מה שקורה.
תראה, בוא אני אגיד לך, צ'רלי אף פעם לא היה אוהד של ביבי נתניהו, זה ברור. אבל עוד פעם, אם אתה אומר לי ושואל אותי אם יש אפליה וקליפוח, בוודאי שעד היום יש, ואפילו יותר גרוע. רק היום עושים את זה בקרבת יענה, אין בעיה, אתה יכול להתחבות ולומר את זה. אבל בזמנו, עשו, היה הפנקס האדום, היה תטלך שמבינים, שהביאו את, כמו שיוסי שריד, אבא שלא הביאו אותו עד אצל פנחס ספיר ביד, ונתן לו עבודה, ואנחנו רואים את לפיד, הגאון הגדול הזה, אני לא יודע מי מצביע בשביל האנשים האלה. וצ'רלי אף פעם לא היה בשביל ביבי, הוא היה ימין, אבל הוא לא חשב שנתניהו הוא זה שיכול לעזור או לעודד את הנושא המזרחי. ובדי שלא, כי מה לנתניהו, בוא נאמר את האמת, מה לנתניהו בדברים החברתיים? אין לו עניין בנושאים חברתיים. הוא יותר נושא מדיני, אין בעיה. אפרנו שומעת את נתניהו, אתה יש לך איזשהו נאום או איזשהו מאמר או איזשהו דבר שנתניהו אמר בנושאים החברתיים? אני לא שמעתי.
מה הוא שיר אחריו, צ'רלי, אישה, ילדים?
לא, אשתו נפטרה לפני שנתיים.
וילדים?
ילדים, יש לו 4 ילדים שלו, וילד אחד מהאישה שנפטרה, שהוא רופא בבית חולים סורוקה, הוא גידל אותו מגיל 0, ויש לו עוד 4 ילדים. בת עורכת דין, יש לו בן שעובד בהייטק, אלי, ואנג'לה מורה בבית ספר. דרך אגב, אנג'לה היא הראשונה, היא נקראה על שם אנג'לה דייביס, בנהיגת הפנתרים השחורים בארצות הברית. ושחף, שהיא מהאישה הנוכחית. זאת אומרת, יש לו 3 מהאישה הראשונה, יש לו 2 זאת אומרת, אחת מהאישה השנייה שנפטרה לפני שנתיים, ואחת שלה.
אוקיי, צ'רלי ביטון, יהי זכרו ברוך, זכרו לברכה. תודה רבה, מקום ינחם אותך דוד, תודה שדיברת איתנו.
תודה, תהיו בריאים.
כל טוב, פרסומות. אתה מבין?
מה אתה אומר על הצפון?
אני רואה פה שלחו לי ציוצים שלך.
של מה?
יוסי יהושע.
מה, על מה?
כן, מה-24 בדצמבר 22.
נו.
45% מהבנות המחויבות לא מתגייסות.
בדיוק.
36% מתוכן מצהירות שהן דתיות.
רואה.
31% מהבנים לא מתגייסים. 16% על תורתו אומנותו. ו-7.5% על פטור נפשי.
יפה.
כן.
אתה רואה? הנה, גם על אנשים. אתה לא מצאת לבד.
אתה עוד לא נתת לי כמה ההשתמטות החילונית. כמה ההשתמטות החילונית.
אבל אי אפשר להגדיר אותה
כהשתמטות.
רגע, דקה. איך אתה מודד אותה? אם בא בחור ומשתמש בפטור הנפשי ובצורה חוקית מוציא את הפטור הזה, אוקיי? אני לא באמת יכול לדעת, רגע, דקה,
שנייה.
אבל אני רוצה להסביר לך את הסוגיה הזאת.
לא, אבל רק אני גומר את הציוץ. אנשיל, אתה עונה לאנשיל, אנשיל זה לא הבעיה, הצבא יקטן, השאלה היא איך יראה מתווה השירות החדש.
נכון.
נדמה לי שזו הזדמנות לעשות שינוי להעניק פטור גורף לחרדים, כי צהל לא באמת צריך אותם, ולרתום את האזרחים הערבים לשירות התנדבותי.
נכון, זה בדיוק מה שהיה. הצבא אמר, אני רוצה צבא קטן, ואני רוצה לשחרר אותם.
אתה אמרת.
נכון, רגע, כי עכשיו אנחנו מבינים שהצבא צריך לגדול. הצבא אמר, רצינו צבא קטן, אוקיי? אז אני לא מגייס את החרדים, החרדים עושים לי כאב ראש. הצבא אמר, גדוד נצח יהודה, גדוד בלי בנות, שבעה סוגי כשרויות, כואב הראש, להעביר אותו מנקודה א' לנקודה ב', אני לא יכול. אז זה המספר, ולכן הוא לא נלחם עליהם. קרה משהו בשבת הזו, נכון? במלחמה הזו. הצבא אומר, אני חייב לגדול. עכשיו נגמר, פריש מיש. עכשיו אני צריך אתכם. אני לא יכול לעצום עיניים. בואו תיכנסו מתחת לאלונקה. זה לגבי החרדים, לגבי הפטור הנפשי. בפטור הנפשי, אם ילד מתל אביב, מרמת גן, מכפר סבא או ממטולה, מחליט שהוא רוצה להוציא פטור, והולך עם אמא ואבא לעורך דין ולקבן שישתחרר ומוציא חוות דעת נפשית, הוא משתחרר, קשה להם לאכוף את זה, זאת אומרת, הקבן הצבאי...
מישהו מקבל... יודע להגיד, שנייה, מישהו יודע להגיד כמה ההשתמטות החילונית?
לא, לא, אבל אני יודע להסביר לך שבשנים האחרונות זה קפץ פי שתיים, ואתה שואל את עצמך, למה זה קפץ פי שתיים אצל הבנים? קרה משהו בתחום הנפשי ש... לך למומחים, ב-4-5 שנים רואות שזה אמור לקפוץ ב-100%? לא.
פי שניים מכמה לכמה?
מ-4-8%, זה המון, במספר זה המון, אוקיי? עכשיו, אצל אנשים אתה רואה שהפטור הנפשי לא קפץ, הוא נשאר על 2%, שזה פחות או יותר מה שהיה צריך להיות. למה זה לא קפץ? כי אצל אנשים יש את הפטור של הצהרת דת, ה-35%.
ושם זה כן גדל?
ושם זה קטסטרופה, אתה מבין? עכשיו, יש לה את הפטור הצהרת דת,
מי שלא רוצה לא מתגייס.
נכון, הוא לך פטור נפשי.
מי שלא רוצה לא מתגייס.
נכון, לכן גם הצבא צריך להכביד את היד.
יפה, תודה.
להכביד את היד על הקבנים שמשחררים.
זאת השורה התחתונה, היא שורה משמעותית.
גם וגם.
כי אם מישהו לא רוצה להתגייס, הוא לא מתגייס.
בוודאי.
אז מה אתה בא בטענות לחרדי?
אבל אני אומר גם וגם, אני בניגוד אליך, אני אומר לצבא, אל תאפשרו את זה, תעצרו את זה.
את מה?
את הפטור הנפשי. מה זאת אומרת? אז זה קפץ ב-100% בארבע שנים.
טוב. יאללה, יש עוד שעה, אתה פה, אתה נשאר?
כן, כן, אל תלך, אל תלך, ינון.
ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM. 103 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע.
כן.
אתה מבין? אפשר לצאת נגד הפטור של החילונים ואפשר... במקביל לצד נגד הפטור של החרדים, הכל בסדר.
אני רואה שמישהו פה מספיד את צ'רלי. חיים, מי זה חיים בטוויטר?
לא יודע, אבל הוא כותב טוב, לא יודע מי האיש.
כן?
כן, כן, כותב טוב.
אז הוא כותב ככה, על צ'רלי ביטון שהלך לעולמו בשבת. צ'רלי ביטון נפטר היום. הלכתי לארון ופתחתי את הגלנד פידיך 21. גיבורים מתים הם סיבה טובה לוויסקי מיושן היטב. מזגתי כוס לכבודו, ואז עוד אחת, עצוב, בגופו ממש ביטון גילם את המאבק המזרחי, רובין הוד ממוסררה. צ'רלי לימד אותנו על ההונאה שהיא השמאל הישראלי. ביטון היה חתול רחוב עירני, הוא הבין מהר מאוד שהשמאל הישראלי נאמן תמיד לשבת, ולא לערכים אוניברסליים. סעדיה מרציאנו, עוד גיבור ממוסררה, למד את זה על בשרו כאשר מאיר פעיל, סירב לקיים את הרוטציה עליה הוסכם, שהרי מה פתאום שהפרנק ייכנס לכנסת, הנה אחת לכבודך, סעדיה. ביושו מהממסד ניסה גם את השמאל הערבי-יהודי והצטרף לחדש. הוא האמין בדו-קיום, אפילו נפגש עם ערפאת יחד עם אורי אבנרי. אלא שבניגוד לאבנרים והסרגוסטיות, הוא לא היסס להתנער מהמהלך כאשר נוכח לגלות שהפלסטינים הונו אותם ולא מעוניינים בשלום. צ'רלי למד רק דרך הצלקות. בגין כינה אותו סר צ'רלי ביטון. מנחם בגין, זכרו לברכה, ידע טוב מכולם לפרוט על מטרי האלבון המזרחי. אלא שצ'רלי אף פעם לא קנה את זה. הוא היה איש שמאל במובן הטוב של המילה, שמאל שאין ומעולם לא היה בישראל, שמאל שכל העניים, של העניים, של הדפוקים, של השקופים, כל מה ששמאל הבורגני, שהשמאל הבורגני החולני של תל אביב מעולם לא היה ולעולם לא יהיה. למרבה האירוניה, דווקא הליכוד על כל מגרעותיו, נסיכיו ובעיותיו הפך לבית הפוליטי של המזרחים בישראל. בסוף כל הנסיכים עזבו את הליכוד, ולימור לבנת אף הגדילה לעשות ועזבה כמה וכמה פעמים. זה השיעור שעלינו ללמוד. איש לא יעשה למעננו, איש לא ידאג לילדינו. בריתות עושים מעמדה של כוח, רק כוח פוליטי מזרחי, לא מתפשר, לא מתבייש ולא מתנצל. הם לא רצו את צ'רלי, הם יקבלו צ'רלי וחצי. לחייך צ'רלי, יהי זכרך ברוך.
כן. חסר שם כמה מילים על נתניהו.
אני אהבתי את צ'רלי. אני אהבתי את צ'רלי. היה בו משהו, לא יודע למה אני אהבתי אותו. היה בו משהו כזה אמיתי. היה טיפוס. עובדה הוא גם השאיר חותם על הרבה אנשים. למרות הסיבוב שהוא עשה, והיה משהו שקיבלו אותו. טוב, בואו נדבר...
מה אתה רוצה, צפון?
מה צפון? מה צפון? מה יש לדבר על הצפון? ירו, החזירו, ירו, החזירו. יש לנו רצועת ביטחון בתוך הגליל, לא רציתם בצפון, ברחתם עם הזנב בין הרגליים, עשיתם את ברק גיבור וארבע אמהות, ועכשיו קיבלתם רצועת ביטחון, ועכשיו קיבלתם רצועת ביטחון בגליל. כל הכבוד, תודה. מה יש להוסיף?
עכשיו זה כל ראשי
ממשלה שקדמו. לא, לנתניהו תגיד בכל התקופה של השקט, אבל איך הוא לא טיפל בחיזבאללה? לא,
רגע, יש לי שאלה. נכון. ב-2006 חיזבאללה היו עם נגיד 30 אלף רקטות. אחרי זה תחילת העשור, 50, 60, זה קפץ, 70, 80, 6 שנים הוא כבר יושב על 150 אלף, וב-150 אלף מאז הוא מחפש רק דיוק. בואו ננחש מי היה ראש הממשלה באותה תקופה, מי לא יצא למתקפת מנע, מי לא פגע בטילים המדויקים.
אתה היית בעד מתקפת מנע?
לא יודע, אני שואל.
אתה קראת לו לעשות מתקפת מנע?
לא.
אז מה?
לא,
אז למה אתה בא בטענות?
אני שואל אותך מי היה...
מישהו קרא לו לתקוף את חיזבאללה?
כי אתה מתחיל מי, איך הגענו לזה, ואיפה היה אהוד ברק וכו'.
כן.
חיזבאללה הפך למפלצת בתקופתו של נתניהו.
כן.
זה הכל. נכון. אז מה הוא עשה? אם אתה התחלת באהוד ברק וכו', ואפשר לבקר את אהוד ברק, על הנסיגה ואיך היא בוצעה וכו', אז בואו נדבר גם על נתניהו. מותר להגיד שזה טועה.
עוד פעם קפץ לך, ביבי.
מה זה קשור
אין
עכשיו?
אין לך, אתה...
לחיים, מה זה קשור? מי היה פה ראש ממשלה? מה אני הייתה? ראש ממשלה, מי היה פה? אני איתך בעובדות פשוט, לא בורח.
אז בואו נדבר על העובדות.
כן, בבקשה. מי היה פה ראש ממשלה מאז 2006?
בואו נדבר על העובדות.
בבקשה.
הייתה רצועת ביטחון.
כן.
שילמנו עליה מחירים יקרים.
כן.
יפה, ארבע אמהות.
25 הרוגים בשנה.
בשנה. ארבע אמהות. יפה, אהוד ברק, ברחנו, הפקרנו את צדל, נכון?
נכון.
ברחנו. אחרי זה חטפנו את האינטיפאדה השנייה, וכל ההתעצמות של הערבים, שראו איך אנחנו בורחים וזה,
וחלק מהאתוס,
ומלחמת לבנון השנייה, שבה שני הצדדים הקיזו דם, הם הקיזו הרבה דם, ומאז היה שקט והתעצמות.
נכון.
נכון?
זה מה שהיה. יפה.
מה הייתה האלטרנטיבה?
להילחם בהתעצמות. יכול להיות הצדק
מישהו פה,
שאני לא...
שנייה, מישהו, לעזוב על אתה, מישהו פה קרא להילחם בהתעצמות ולתקוף את חיזבאללה, ולעשות מלחמה, הרי המשמעות הייתה ברורה, שזה מלחמה, ברגע שאתה תוקף את חיזבאללה זו מלחמה. מישהו פעם קרא לעשות משהו אחר?
מלחמה נגד ההתעצמות,
למה הכיסא הזה יורד? מה, אני גדעון סער שהכיסא שלו יורד כל פעם? לא הבנתי את האירוע הזה. תחליפו לי
מה יש לך מגדעון סער?
אתה יודע מה, זה לא יאמן. יש תופעה של הכיסאות האלה. גם בפטריוטים, במשרד שלנו, יש כיסא אחד שיורד. אני לא מוכן לקבל את זה. לא מוכן לקבל את זה, זה או שזה, אני אישית, עושים לי דווקא, תעשו משהו עם האירוע הזה, אני מחליף כיסא עכשיו, לא מעניין אותי.
אז סיכמנו שחיזבאללה...
כל כיסאות שמים לי פה שנופלים, כל אחד בא ושם לי כיסא אחר. עכשיו אז... גם זה בתחירים.
אז...
נזיז את הכיסא הזה.
אז זה, כל הכבוד, הנה.
עכשיו אתה יכול לדבר.
זהו, אז אחרי שדיברנו על אהוד ברק, נזכור באיזה תקופה חיזבאללה הפך למפלצת. יכול להיות שאפשר לעשות דברים נוספים, אבל זה לא נעשה.
תענה למה שאמרתי.
עניתי לך, מה אתה רוצה?
מה אתה רוצה?
יכול להיות שבתוך מערכת הביטחון, אני צריך לבדוק לך את זה, בוא, אני לא זוכר את הכל בעל פה. בוא, אתה מתקילתי בזה... אבל במשמרת של מי חיזבאללה הפך להיות מפלצת? 150 אלף רקדות, מ-30 ל-150 אלף.
תראה, אי אפשר גם...
מה אי אפשר? מה אי אפשר?
תן, שנייה, דיברת, תן לנו.
בבקשה.
אי אפשר גם לבוא ולשבח את נתניהו שהוא זהיר, ולא יוזם מלחמות, ושומר על חיילי צהל, וכל השנים להגיד כל הכבוד, וזה הדבר היחיד שטוב בו, שהוא זהיר, וחיי אדם חשובים לו. וגם היום בדיעבד לבוא ולהגיד, איך הוא לא תקף את החיזבאללה, ואיך הוא לא יזם מלחמה, כן, שאז כשהוא היה יוזם, הייתם אומרים שזה פוליטי, ושהוא סוחר בדם, וכל מיני דברים כאלה. יוסי, בוא, אנחנו לא כולנו אהבלים.
מה הקשר? אל תהפוך את המאזינים לאהבלים. תזכיר להם, מי אחראי לזה?
עוד פעם.
מי אחראי? מי היה ראש הממשלה?
אז מה יש לך להגיד לי מי אחראי, מי אחראי?
אז כשאתה רואה, אז רגע, אתה יודע מה? כמו שאני אומר לך לגבי החלטות הקיצור שירות, שנגיד זה אייזנקוט ואחרים, ואביב כוכבי וכו', יש בסוף ראש ממשלה שיכול להגיד לדרג המדיני, לדרג הצבאי, חברים, אני לא מקבל את הקיצור שירות, אני לא מקבל את הקטנת הצבא, אני לא מקבל את זה שלא קניתם מספיק מיירטים, ולא קניתם מספיק שרבית קסמים, ולא קניתם מספיק מעיל רוח. חבר'ה, תקנו בבקשה, כי זה האיום. או אני לא מקבל את תרחיש האיום הייחוס שלכם. נגיד וזה איום הייחוס של הצבא, לומר להם, אני דרג מדיני, אני אסטרטג, אני מר איראן, אני לא מקבל את זה. אני רואה מה איראנים עושים, איזה חגורה, קאסם סולימני, בנה סביבנו במהלך העשור האחרון. אוקיי?
תגיד.
אז הוא לא עושה, הוא למה לא עושה את
תגיד,
זה?
תגיד, למה כן, בנט בבקשה. ולפיד כשהיו פה ראש הממשלה לא עשו את זה?
הם היו תקופה ארוכה?
לא, לא, היו. היו, למה הם לא עשו את זה?
לא עשו את זה. מה, אני רוצה שאני אצזיק את בנט? מה אתה רוצה? לפיד, מה אתה רוצה? אני לא מצזיק אותם.
היה פה שנה וחצי ממשל אחר, למה לא עשו?
בנט אבל לפחות ניסה לעשות משהו עם איראן, ראש התמנון וכו', דיבורים.
הדוקטרינה. הדוקטרינה,
כן. הדוקטרינה. מה העמדות של בנט? שמעת, רגע, איפה הוא מתחבא?
לא, שנייה, אתה לא עונה לי, אבל.
איפה הוא מתחבא בנט?
דיברת ביבי מי היה אחראי.
אבל רגע, נותן לך חומר
בנט. היה פה שנה וחצי, היה פה שנה וחצי בשלטון אחר. למה הם לא תקפו?
למה הוא לא חיסל את סינואר?
למה, נו.
שואל אותך.
אני זה, אני פרסמתי בסוף השבוע למה הוא לא חיסל את סינואר. כי הוא פחד שתתפרק לו הקואליציה.
תראה, הוא נשאל פה גם על עמדת צה"ל, כי מי שפרסם את זה, השב"כ בניגוד למה שאמרו בכירים מאוד בצהל, בכירי השב"כ טוענים שמה שהם תדרכו לגביהם לא נכון, והם תמכו. השב"כ תמך בחיסול של סינואר באותו ליל, ליל הגרזנים. וצהל התנגד. אז בנט יכול לומר לך, אני מצתי את עמדת הרמטכ"ל אביב כוכבי וראש המענה.
אבל אני אומר לך מידיעה, אני אומר לך מידיעה, שבנט לא עשה את זה, בין היתר, או לפחות קיבל החלטה, כי הוא ידע שזה יפרק את הקואליציה.
אבל נדמה לי שלאחר מכן הייתה המלצה כן של הצבא, לחסל את סינואר ולצאת למתקפת, מה שנקרא מתקפת מנע, וגם אחרי שומר חומות שהתוצאות לא היו טובות. אני גם שמעתי את מה שאתה שמעת.
שמעת את מה ששמעת?
כן, הלו, אני משתדל להיות ענייני. משתדל, לא כמוך, כן ביבי, לא ביבי.
לא כמוני משתדל לא להיות ענייני.
לא להיות ענייני ורק ביבי ורק חרדים ורק גיוס.
אני משתדל לא להיות ענייני.
אז אני אומר לך ששמעתי, כי אתה לא עיתונאי אמרת, אני לא עיתונאי. אבל כן, כן, שמעתי לא רק מגורמים שונים.
מה שמעת, יוסי?
תן לשכן משפט, הלו, תירגע. שבנט לא רצה לחסל את סינואר משיקולים שאתה הצפת פה של הקואליציה שלו. וזה שמעתי את זה מתוך הלשכה.
כן?
כן, מתוך הלשכה שלו של בנט. אז עם כל הכבוד. בנט אומר לכל אחד מה שנוח לו. אני מאשר את הפרסום שלך.
אז תצייץ את זה בבקשה.
אני אומר לך מה כל דבר אני צריך לצייץ. חלק מהדברים שאתה אומר נכונים. חלק לא, אבל לא כל מה שאתה כותב נכון. לא כל מה שאתה כותב, לא כל מה שאתה אומר נכון, חלק נכון, חלק לא.
לפעמים ככה, לפעמים ככה.
לפעמים ככה, לפעמים קורה שאתה צודק.
לפעמים קורה
שאתה... לפעמים הקול שלך הוא חשוב, אני לא אומר לך, לפעמים הקול שלך הוא חשוב.
גם שעון מדויק...
אפילו אתה, לא סתם יש לך 7%,
הלו. מפספס לפעמים.
לא סתם יש לך 7% רייטינג. 8% רייטינג ורשתות חברתיות, אנשים מקשיבים לך, בוא. אתה מוביל דעה, צריך לסדר אותך קצת עם חרדים.
וחבל שאת כל זה אתה עושה לדברים רעים. וחבל שאת כל זה אני עושה לדברים רעים.
לא אמרתי שהכל לדברים רעים, אבל יש דברים שצריך לסדר. למשל, שוויון בנטל, אנחנו נעבוד על זה.
שוויון בנטל. אל תדאג. אתה ושר פלסנר עשיתם...
קמפיין. אנחנו נביא אותך לשם.
קמפיין עליי.
כן, כן.
כן, הוא, הציונות הדתית קלאסית. נכון. משרת את השמאל.
נכון. אבל יש דברים שצריך לאפס אותך, כאילו זה...
תצווה.
לא, זה היה שבוע. פרשת השבוע, תצווה את השבוע.
תצווה הייתה השבוע. נכון. באמת קשה מאוד.
באמת קשה מאוד.
כי אלק מתקילים אותי במה פרשת השבוע הבא.
בגוגל.
כי תיסה, כי תיסה, כי תיסה לפה, כי תיסה לשם, כי תיסה.
תגיד...
חטא העגל, השם ישמור.
בוא נחזור, ברחת מבנט, בוא רגע, איפה בנט?
באיפה?
איפה נמצא? מה דעתו
עושה
על...
עושה קמפיין, מה...
אבל מה דעתו מה... על העסקה? עסקת החטופים, נגיד, מה דעתו על הביצועים של צהל? מה דעתו על החזית בצפון? מה דעתו? רוצה לבוא בסוף לרוץ ועוד פעם לגנוב קולות?
כי תיסה, אני אוהב את הפרשה.
רגע, תגיד, תגיד, מה? תגיד, מה, מה הוא רוצה? מה?
סוף סוף, אחרי התצווה ואחרי התרומה, אז קצת, תן לנו קצת סיפורים, הוא בא לך לפה, היה לך לשם, כל מיני סיפורים.
תגיד, אני רוצה
להזכיר לא איך לבנות
משהו.
את המשכן וכל מיני תגיד, דברים כאלה.
תגיד, תגיד.
עם כל הכבוד למשכן, כן, ויש כבוד.
תגיד.
משה, שער שאל אותי איזה שם לא מוזכר בפרשת תצווה.
ינון, בוא נתקדם.
אתה יודע למה?
למה?
בגלל היום הולדת שלו. נכון.
כן. דיברנו על בנט ועל עובדה שלא ניסה לחסל את סינואר. אגב, אני חייב לומר, היו המלצות לכאן ולכאן של הצבא. אבל אני רוצה לשאול לך משהו אחר על בנט בהמשך של המשמר הלאומי. הרי לפני, בשומר חומות, אמר צריך משמר לאומי, משמר לאומי. למה בנט בכל תקופתו, שהייתה לו הזדמנות פז, הזדמנות פז להקים את המשמר הלאומי, למה הוא גרר רגליים? למה? הרי משמר לאומי, מה בא להקים משמר לאומי? אתה לוקח את המילואימניקים של מג"ב, צפון, דרום, מרכז, מקים מסגרות, ולמה הוא לא יקים? הוא שואל אותך, לא יודע. אולי קואליציה הפריע לו, אולי השר לבט"פ הפריע לו, לא יודע מי.
טוב, בוא נראה עוד כמה נושאים שרשמתי לי פה. חגיגות באלג'זירה בעקבות ההפגנות, ראינו את זה.
מדברים איתך על מהות, על משמר לאומי, ואתה בורח להיות פעם למפגיני קפלן.
מפגיני קפלן נושאים שלטים, לא נמות עבור ההתנחלויות. על זה יש לי שני דברים להגיד למפגיני קפלן היקרים, שצועקים לא נמות עבור ההתנחלויות. א', בשבעה באוקטובר מתנחלים מתו עבור הקיבוצים, כן? מתנחלים מיהודה ושומרון עלו על המכוניות, לקחו את הנשק, נסעו לעוטף, והקריבו את חייהם, כן, הקריבו את חייהם עבור הקיבוצניקים. אני מקווה שזה בסדר מבחינתכם, אבל אתם חושבים שזה גם יש הדדיות בחיים. ומן ההוגנות להיות לפחות לא לחלל את זכרם של למשל אלחנן קלמנזון, כן, שנהרג בבארי, אלחנן מאותניאל. אז קצת טיפה כבוד, טיפה כבוד, זה דבר ראשון. ודבר, זה דבר אחד. ודבר שני, תנו לי להדכן אתכם, הערבים קוראים גם לכם מתנחלים. כשהם מדווחים על ההפגנות, ואמרתי עכשיו שהחגיגות באלג'זירה, הם כותבים מתנחלים מפגינים בתל אביב, שגם תל אביב זו התנחלות, מבחינתם. איפה שאתם גרים זו התנחלות, ואתם מוגדרים מתנחלים. אז לפני שאתם מתנסים על המתנחלים, כן, קחו בחשבון שמבחינת הערבים, אתם והמתנחלים זה אותו דבר. כולנו מתנחלים. תודה. עוד משהו?
לא.
יפה, הלאה. לפיד.
כן,
לפיד. בוא ניתן את זה לפיד קלאסיקה. כן. קלאסיקה של לפיד הייתה שראיתי שמיכל אגמון צייצה משהו נחמד.
על מה?
על ה... הוא צייץ אתמול על ההפגנות, כן? בוא אני אקריא לך את זה. מתקשר. מתקשר.
כן.
הנה. ליאיר לפיד, אלימות המשטרה הערב כלפי המפגינים ובתוכם גם משפחות החטופים היא מסוכנת ואנטי דמוקרטית ואינה יכולה להימשך. זכות המחאה היא זכות יסוד ולא ניתן לשלול אותה מהמפגינים בעלות ומכתזיות. ואז היא העלתה ציוץ מ-2017 שלו, 17 באוקטובר 2017, שהוא כותב על הפגנות החרדים,
כן.
לאיים על המשטרה ולהשוות שוטרים לנאצים, כפי שעשו היום בהפגנות החרדים, זו חציית קו אדום, מתייצב לצד השוטרים שלנו.
יפה.
מה שנקרא לפיד והיפוכו, הוא אף פעם לא מאכזב. זה יפה. עכשיו, רם בן ברק אמר דברים מאוד משעשעים, ראית את זה?
ראיתי.
בישראל היום?
כן.
זה מצחיק, לא? נכון?
תקריא את זה לציבור המאזינים, לא כולם...
רם בן ברק אמר כמה דברים. קודם כל,
כן.
הוא אומר, אצלנו זה לא היה קורה. שואלים אותו, כן? הוא אומר, לא היה קורה, אני משוכנע בזה.
למה? כי הוא היה מפקד 8200, אז זה לא היה קורה, הוא היה קורא את ההתראה של וו.
מה שיפה שהוא משוכנע
כן,
בזה.
משוכנע,
וו. והוא ולפיד משוכנעים כן. שאצלם זה לא היה קורה.
כן.
בגלל שהם באמת הביאו את דוקטרינת בנט. כן, הלאה. המחנה שאתה חלק ממנו קורא לבחירות בזמן מלחמה, רם בן ברק, זה לא חוסר אחריות בזמן מלחמה, ואז הוא עונה, בסיטואציה הנוכחית, בחירות הן הדבר הטוב ביותר, גם כדי לייצר מלחמה טובה.
כן, עכשיו בחירות, זה מה שאנחנו צריכים. מתקדמים
לייצר,
עם העסקה,
כן.
מתקדמים הלחימה,
כן.
אנחנו רגע לפני רפיח, התעצות הלחימה בצפון, צריך לדאוג למפונים,
אבל הפאנץ' הכי מצחיק אצל רם בן ברק, שאני מזכיר לכם, היה סגן ראש המוסד, האם אתה מעריך כאילו לאיומי הסרבנות, או הפסקת ההתנדבות בשמם הרשמי, הייתה השפעה על ההחלטה לתקוף את ישראל? וזה מה שעונה רם בן ברק, לא, מה שעודד את אויבינו לתקוף,
כן.
זה הרצון של הממשלה לשנות מהיסוד את שיטת המשטר.
כן, כן.
כלומר, החמאס חשב שזה לא בסדר הרפורמה המשפטית, ועל זה הוא רצה לתקוף אותנו. מה שגרם הוא מוסיף להתנגדות של רוב הציבור, זה הדבר הזה שכולל בתוכו את החילונים והדתיים מכל הגזרות, מכל הדעות. עכשיו אני אומר, אלוקים שישמור. אלוקים שישמור, מה עובר על הבן אדם? כאילו, מה, אין דבר יותר מגוחך מהדבר הזה.
בוא רגע נעשה סדר
בעזרת המדע. אגב, אני רואה שיש צבע אדום בגליל, כפר גלעדים, הנהר המרגליות, משגבם, קריית שמונה. אוקיי, כן.
תכף נראה מה זה. משהו לגבי התראת אמן, כשאמן מזהיר את ראש הממשלה, שזה גם ראש אמן וגם רחת מחקר באופן אישי, אחד, הם מדברים רק על הצפון ועל איראן. חיזבאללה והלבנון לא מדברים על חמאס. אבל כשהם מתארים לו במסמך, מה הם אומרים? אומרים לו שלושה דברים. תראה איך האויב רואה אותנו. האויב רואה את הנסיגה האמריקאית מהאזור, האויב רואה את המשבר בין ירושלים לוושינגטון, ביידן לא הזמין את נתניהו וכו וכו. והדבר השלישי, האויב מזהה כאן את הקריאות להתייצבות ואת מלחמת אחים, והוא מזהה כאן חולשה. זאת אומרת, בראייתו של האויב, שזה הציר, הם מזהים כאן הזדמנות. אז זה גם פחות נכון מה שאמר גם בהקשר הזה רם בן ברק.
טוב, ולסיכום, אהוד ברק קרא הבוקר בגלץ, ש30,000 איש יצורו על הכנסת כדי להפיל את הממשלה. ואני שואל, כאילו, המעורר כאוס הזה, כאילו, כל האירוע, יש פה מדינה דמוקרטית, הם במשך שנה וחצי...
רגע, מותר להם להפגין.
לא,
אני טוען שזה עובד הפוך, אבל להפגין, בוודאי שצריך להפגין.
אבל לעשות מצור על הכנסת, זה לא הפגנה. זה לא הפגנה, זה מצור. יש הפגנה ויש מצור. לסגור את הדרכים לכנסת, זה לא הפגנה.
ומה קורה בקפלן, במקום אחרי כל הפגנה של חרדים, של אתיופים?
מי נותן לאנשים האלה את הזכות, כן, להרוס את הדמוקרטיה, לפגוע בדמוקרטיה במשך שנה וחצי, כשהממשלה לא מתאימה להם. איזה אירוע מופרע זה?
להפגין גם, אתה לוקח להם את זכות ההפגנה, לא הבנתי.
כן, להפגין מותר.
נו, זה מה שעושה.
אבל תשמע, בארצות הברית למשל, יש נשיא, כן, פעם בארבע שנים, נגמר הסיפור. פה לא, יש ממשלה מהימין, לא מקובל עליהם.
לא, אבל
הפגנות... 5 מערכות בחירות, 15 מיליארד שקל, עוד בחירות ועוד בחירות, עכשיו הם רוצים להפיל, עד שיהיה, כאילו, מה זה הדבר, מה זה אירוע מופרע הזה? מה זה האירוע המופרע הזה?
עכשיו נעצור את ההפגנות.
אנחנו עכשיו במלחמה.
אמרת לך את דעתי על ההפגנות אתמול, את מי זה משרת, בסדר? אבל מותר לכולם להפגין, מה זה שאלה זה בכלל?
להפגין זה לא לצור על הכנסת.
אז הוא קורא לזה לצור, בסדר, נו.
מה בסדר, נו?
אבל מה אתה רוצה?
זה פגיעה בדמוקרטיה.
יש לי שאלה אליך, אבל אני מסביר לך שגם אהוד ברק משרת את... מה אתה לא מבין? מה אתה לא מבין? כל הקריאות האלה הקיצוניות משרתות. הרוב השפוי זה שקם והסתער ונלחם. אני אומר לך את דעתי ואת הסנטימנט ואת הסקר, ומה שאתה לא רוצה. מבין שנתניהו סיים. החבורה הזו, מברק ומטה, בסדר? עם הפעילות הקיצונית שלהם, רק מחזקים אותו. זה הכל.
שלום חבר הכנסת משה סעדה.
שלום בוקר אור.
מה שלומך?
אני עכשיו יוצא בדיוק מהבית של מעוז מורל מתלמון, פוגש שם את המנחם את המשפחה, ואתה רואה את, את הגבורה של, של העם שלנו, של החיילים שלנו, אני אומר, הגבורה הזאת, זה פשוט, אתה משתומם לראות את העוצמה, את הגבורה, שבזכותם אנחנו מנצחים היום, בעזה, וזה מה שחשוב בסוף.
כן, תראה, ביקשנו אותך לשידור, בגלל שגם...
על האיומים.
אני לא יודע אם אתה קיבלת, אבל אחיך פרסם שהוא קיבל.
אני אגיד, תבינו כמה זה חמור בעיניי. הם שלחו איומים לחברי הכנסת בין היתר כלפיי.
בוא נתחיל מההתחלה, כי משום מה התקשורת לא עשתה מזה כותרות גדולות.
לא עוסקת בזה, מיכה.
והרבה אנשים אולי לא שמעו בכלל על האירוע, למרות שהוא מוטרף.
אימו עלינו באופן אישי, שיפגעו בנו או במשפחות שלנו, גם ציינו את שמות האחים והילדים, אם לא נפיל את מלאך החבלה בנימין נתניהו, ראש הממשלה. עכשיו, אתה יודע, אנחנו כחברי כנסת, זאת אומרת, זה חלק מהתפקיד שלי כביכול. אבל השלב הבא מה שקרה, אח שלי, שהוא בצו 8, מקבל ביום שישי מכתב שמופנה אליו, אומר לו, משה סעדה לא נשמע לאיומים שלנו, ועכשיו אנחנו מודיעים לך שאנחנו נפגע בך, או בילדים שלך, או בנכדים של חבר הכנסת משה סעד. עכשיו תבינו, הבן שלי גם בצו 8 בצפון, יש לו 3 ילדים מגילי 0 עד 5, ומצאים באיזשהו מקום בדרום, אשתו לבד, והם אומרים, ואל תזלזלו, כי זלזלתם עד עכשיו, אנחנו נפגע במשפחה ובילדים. אלא אם כן, תפילו את ראש הממשלה בנימין נתניהו. עכשיו, זה פגיעה חמורה בדמוקרטיה, זה באמת, זה פגיעה בביטחון האישי, לא שלי, אני עזבו אותי, של המשפחה שלי.
מי חתום על זה?
איזה ארגון הנוקמים, אני קראתי, אני קצת מתמצא בחקירות, אתה יודע, אינון, 24 שנים התעסקתי, תקשיבו, זה פסיכופת כותב את זה, הוא מסוגל לעשות את זה, והתחושה שלי לתקשורת אין קשב לזה, פנינו לתקשורת כדי לעלות קשב, כדי לדבר, כדי שיזרזו את הגופי הביטחון, כי 18 יום, הדבר הזה לא פוענח. לא, אמרו לדובר שלי, שאתה מכיר אותו, זה לא מעניין.
מי אמר לו זה לא מעניין?
זהו, לא רוצים, לא רוצו לעוד לשידור, כן, זו התשובה הייתה, כן.
מה, בתקשורת?
בתקשורת, כן, אני אמרתי לו, תעלה כי חשוב לי להעלות את זה על סדר היום הציבורי, לא על עצמי אני דואג, באמת שלא. אבל כן על הנכדים שלי, כן על ה... זה לא אמור להיות...
הדובר שלך פנה לתקשורת ו...
פנה וביקש להתראיין, אנחנו יזמנו...
ואמרו לו, זה לא מעניין?
כן, אמרו לו, לא רוצים לראיין, לא רוצים לראיין אותך, זה מה שהוא חזר אליי, לא רוצים לראיין אותך על זה. ועדיין אני מתראיין אין סוף על הרפורמה המשפטית, אין סוף על המלחמה הזאת, אין סוף על החטופים, וצריך להתראיין, וזה חשוב.
מי, עוד, מי, מי קיבל מכתבים? אני מבין שזה הרבה חברי כנסת מהליכוד.
הרבה חברי כנסת, הרבה...
לא רק מהליכוד, גם אמא של וסרלאוף קיבלה.
נכון, תבין, אמא של וסרלאוף צריכה ללכת בחור עכשיו להסתכל עם סיכופת רוצה לפגוע מה
שמטורף, זה ממש מטורף. גם השפה שמה מאוד מאוד אלימה.
היא אלימה, הוא אומר, לפגוע, זאת אומרת, זה לא איום לכאורה, אתה יודע כל מיני, זה איום לפגוע ולהרוג, הוא אומר, אל תדאגו, אף אחד לא ידע, ואנחנו נפגע ונהרוג, זה השיח. אני, כאיש חקירות לשעבר, אם הייתי מקבל איום כזה, בתפקיד שלי, לא הייתי נח לרגע 24-7 עד שאני מאתר אותו. עכשיו, תבינו, 18 יום מהמכתב הראשון, הוא ממשיך עם האיומים האלה, לא עצור אף אחד, אני יודע שאין למשטרה קצה חוט, ואני אומר, זה חמור מאוד.
זה מכתב שהונח בדואר?
הוא שלח בדואר מאינסוף מקומות לאינסוף מקומות, תבין, אח שלי מקבל מכתב שכאילו אני שלחתי לו, כתוב משה סעדה, שממוען אליו, עם איום מפורש על משפחה שלו, אשתו וילדים, שהוא בצו 8 היום. מה הוא אמור לעשות? עכשיו להגן על המשפחה שלו? הבן שלי, מה אמור לעשות? אי שם בצפון הרחוק שהוא נמצא על הגבול. על מי הוא אמור לדאוג? להגן על התושבים או להגן על 3 הילדים שלו הקטנים שהם לבד בבית עם אשתו כי הוא במילואים 40 יום.
אני מבין שיש פה חקירה של השב"כ ושל המשטרה.
זה מה שנאמר לי, אני שאלתי אם יש להם קצה חוט, נאמר לי אין קצה חוט כרגע, נאמר לי שזה אדם מתוחכם מי שעשה את זה, ואני אמרתי להם, ממה שאני מבין, זה פסיכופת, ולכן זה מסוכן, וצריך לתת פה מעגלי הבטחה, וצריך לפענח את זה כמה שיותר.
אגב, הוא כותב שם בין היתר, בסוף, כמו כן, תשקל פגיעה בתומכי הקואליציה וראש הממשלה מקרב גורמי תעמולה שונים, כולל עיתונאים ושדרי רדיו וטלוויזיה פטריוטים יתר על המידה, אם יוכח שהאמירות הדמגוגיות שלהם גרמו לפגיעה באזרחים או בצבא.
אין, אני אומר, זה אירוע של קצה, ואני באמת, אני אומר, זה קריאת השכמה גם לשירות...
אני אסתכל בתיבת הדואר שלי. אני אף פעם לא מסתכל בתיבת הדואר, אני אתחיל להסתכל, אולי קיבלתי גם...
אני אומר, תקשיבו, בסוף זה, אם חד ושלום, קודם כל זה כבר פוגע בתחושת הביטחון של אנשים. ואני מצפה מהמערכות להגיע, לא על אותי נבחר הציבור, אני אסתדר. אבל על המעטפת, זה החובה שלכם. ואף אחד לא פנה אפילו לשאול איפה הם גרים, כדי לשאול אם להבטח אותם בכלל.
אבל מדובר פה בכמה עמודים, זה טקסט ארוך.
זה טקסט, יש ככה, יש טקסט שנשלח לחבר כנסת, עם רשימת שמות המשפחה שלו, שאומרת, אם אתה לא תעשה כלום, אנחנו נפנה אליך. עכשיו הוא כאילו בשלב השני, שלא עשינו כלום, ולא הפלנו את מלאך החבלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו לשיטתו. השלב השני שהוא מתקן את בני המשפחות שלנו, שהוא ים עלינו ולא עשינו כלום, ולכן הוא חייב לפגוע בהם. אלא אם כן, אם
דגו. בוא נקרא את זה. אנו נבצע פעולות נקם בחברי הקואליציה הנוכחית, בין אם יכהנו בתפקיד ובין אם יתחלפו, יפרשו מהחיים הפוליטיים. כלומר, זה לנצח. כרגע, אנשים אלו מוגנים על ידי שומרי ראש והבטחה של כוחות הביטחון, אך לא לעולם חוסן, הם לא יוכלו להימלט לעולם מהעונש הצפוי להם. זה ממש איום מפחיד. תהיה פגיעה...
אתה קורא ממכתב לחבר הכנסת, במכתב למשפחה, זה אומר להם, אני אפגע בכם, בילדים שלכם, בנכדים
שלך. אוקיי, בוא נמשיך. תהיה פגיעה משמעותית בהם ובבני משפחותיהם, כולל בני זוג, אחים, ילדים ונכדים, אשר ישלמו את מחיר ההתנהגות הוריהם. בין הקריטריונים שהצבנו לחברנו, הוא התנאי שלא תהיה פגיעה במשפחות שלמות של חברי הקואליציה הנוכחית, אלא תהיינה פגיעות מייצגות באחד או שניים מבני המשפחה, אשר ניתן יהיה להגיע אליהם, האדם עצמו וכל אחד מבני משפחתו, כולל צאצאים שלו או של אחיו. מדובר על פגיעה בנפש שתתוכנן ותתבצע תוך מספר חודשים, במידה וחבר הקואליציה ימשיך בתפקידו וימשיך לתמוך בממשלה הנוכחית, אך במידה ולא נצליח בשלב זה, נמשיך במאמצנו ללא הגבלת זמן, אף שנה או שנתיים ויותר לאחר שיסיימו את תפקידיהם הציבוריים ותוסר... תשמע, זה פסיכופת?
זה פגיעה קשה, זה פסיכופת. פגיעה קשה בדמוקרטיה הישראלית. איום, איום על הדמוקרטיה הישראלית. איום על אנשים באופן אישי, על, על אנשים שהם לא קשורים לפוליטיקה הציבורית. בעיניי זה אחד היומים החמורים, ולצערי זה 18 יום מתרחש, ויש כלים, ואני מכיר את הכלים. יש כלים לשירות ולמשטרה. אני אומר, אם זה היה מאוימים אחרים, אני מניח שבנקל תוך יום יומיים האירוע הזה כבר היה מאחורינו. הבן אדם הזה צריך להיות אחרי סורג ובריח. 18 יום זה הרבה מדי, ואני חושש שיקרה במשהו, ואז נשאל איפה היינו. ולכן אני, מה שאני אומר, אני חושב שצריך לעשות הכל, כדי שהמשטרה והשבק ולתקשורת יש לכם חלק בזה, ככל שאתם תפעלו ותבררו ותעקבו, ככה זה עובד. אני מכיר את המערכות, גם אני הייתי במערכות האלו, ככה זה עובד. המשטרה תפעל והשבק יותר מהר. וכמובן, במקביל, מעגלי הגנה למי שצריך הגנה. וזו החובה שלהם, המוסרית והערכית לעשות.
טוב, אני מאמין שהשבק יגיע אל האנשים האלה.
אני בטוח, אבל זה היה צריך להיות לא ביום ה-18, אלא זה היה צריך להיות אחרי 24-48 שעות, אחרי משלוח מכתבים, מכתבים כאלה. אני אומר, זה לא אירוע אחד, שאתה אומר קשה לתפוס, זה אירוע שמספר אנשים קיבלו, מספר מעגלים על פני 18 יום. זה הרבה מדי זמן.
טוב. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו, ותחזיק מעמד עד שיתפסו את המטורללים.
ויתפסו בעזרת השם.
בעזרת השם, תודה. פרסומות. שלום לסגן אלוף עידן ניר.
שלום, בוקר טוב.
מגד 532, גדוד שלח, הוא גדוד הצמאפ של לוחמי חטיבות 401 ו-7. מה זה אומר כל המספרים האלה?
זה אומר שבגדול אני מכשיר לוחמי שרן למלחמה. בגדול.
לוחמי מה?
שריון.
שריון.
לוחמי שריון, כן.
מכשיר, זה אומר שאתה לא בתוך המלחמה, אלא בחוץ?
הוא בחטיבה 460.
היינו בפנים, היינו בפנים. זה גדוד שיודע גם להכשיר וגם להילחם. ועכשיו עוסקים במשימת ההכשרה שהיא חשובה לא פחות, לאפשר את הרציפות להכתיב את
המבצעיות. תגיד, המלחמה שהיית בפנים, כמה זמן היית בפנים?
שלושה חודשים.
שינתה את ההכשרה שאתה עושה לצוערים שלך?
ישנן הרבה התאמות שאנחנו נבצע כתוצאה מלקחים שלמדנו, ועדיין לומדים, ואני מאמין שהלוחמים יהיו מקצועיים יותר וטובים יותר מאוד.
אבל כלומר, יש דברים שלמדת במלחמה שאתה אומר, אוקיי, הנה לקחים, צריך לעשות ככה, מה שלא היה קודם, או שאנחנו, כמו שנכנסנו, ככה יוצאים?
אני אגיד שבאופן כללי הכשרה טובה, היא הכינה את הלוחמים בצורה טובה מאוד למלחמה, אבל כמו כל דבר שעושים במלחמה, יש תהליכים, זה תהליכים למידה טובים שעושים, וצריך לשפר כמה דברים, על מנת להיות טובים יותר.
אם אתה יכול רק להגביר את הקול או לשפר את הקו, זה יעזור לנו. כן, יוסי.
עד כמה נפגעה ההכשרה ב-460 בעקבות המלחמה?
לא, ההכשרה לא נפגעה. הצלחנו לייצר מנגנון חזק מאוד שמאפשר את התפקוד מאחורה. היו אתגרים, אבל בסופו של דבר הכשרה טובה מאוד.
ואיך זה משפיע על החיל, על מוטיבציה?
מוטיבציה עלתה. השריון עשה עבודה מדהימה במלחמה, אני רואה להשתגל מזה איזה יוסי, קרוב. מוטיבציה עלתה בצורה גבוהה מאוד, חושבים בגיוס הבא הרבה יותר מתייסים לכן השריון. אנחנו רואים פחות אחוזי נשר במחזור הנוכחי.
תגיד, אתה על רמקול? אנחנו לא שומעים אותך טוב כל כך.
שנייה. איך שומעים עכשיו?
יותר טוב.
אוקיי, אז אני אומר, אחוזי הנשר ירדו, ויש הרבה יותר מוטיבציה לחימה, אנחנו גם רואים במלחמה הבאה, בשיחה בגיוס הבא, הרבה יותר אנשים שמתגייסים, ואפשר להגיד שהמצב טוב מאוד.
תגיד, בשנים האחרונות קיצצו את החיל, בטח בלוחמי סדיר, הכניסו לכם פלוגות מילואים, החלטות שהיום בדיעבד ברור שהיו מוטעות וצריך היה להגדיל את החיל. קודם כל, איך אתה רואה את זה? והאם אתה לא חושב שצריך לבנות את החיל אחרת, באופן, קודם כל שיהיה גדול יותר, באופן משמעותי, פחות מילואים, יותר סדירים, תובנות ברמה יותר מערכתית?
אני הייתי מגד מבצעית לפני כן, בחטיבה 188, ופלוגת המילואים שלי הייתה פלוגה מאוד מאוד חזקה. גם נלחמתי איתה בצוק איתן, אני לא חושב שהעניין הוא סדיר או מילואים. פלוגות, אנשי מילואים שלנו הם אנשים טובים מאוד, עם זיכרון ארגוני של מקצוע ושל מוטיבציה, והם גם מאוד מאוד מאוחדים. ולכן המילואים זה לא הסיפור הגדול בעיניי, אנשים מאוד מאוד טובים יש לנו בארץ.
ברור, אני מדבר על הסדירים. הרי בסוף בסוף נשארנו עם כמה חטיבות, 188, 7, 460, שזה הכשרה, ו-401, כאילו זה הכל, זה כל חיל השריון בסדיר. וחלק ניכר ממנו הפך למילואים. איך הגענו לזה?
אני חושב שמי שקיבל את ההחלטה יודע מה הוא עושה, אל מול הערכות מצב שבוצעו באמצעי וגם מה שנתבצע עכשיו. אני חושב שעדיין, גם אל מול הסדה כשאתה מתאר, לא היו פגיעות במשימות, לא היו פגיעות בקטלניות. התמרון עשה עבודה טובה מאוד במלחמה הזו, בארבעה חודשים האחרונים. לא הרגישו חוסר של כלים או של טנקים. אומר יתרה מזאת, היה טנק בכל מקום שרצו. ואני חושב שמי שצריך לקבל את ההחלטות יודע מה הוא עושה, ואנחנו משימתנו היא לבצע את מה שהכי טוב שיש עם מה שיש, ובעיני יש לנו אנשים טובים את המערך הכי טוב בעולם, ועל זה נאמר יותר טוב מזה אנחנו נשתגע.
ושאלה אחרונה, איך אתה עושה להם את המעבר מעזה ללבנון? הרי איום שם שונה בתכלית, מרחקים, תוואי שטח, נונטטים של 8 קילומטר.
אני מסכים מאוד שלבנון היא שונה מעזה. אנחנו בהכשרה שלנו מתמקדים בהכנה ללבנון. זו מהות ההכשרה. כאשר יש השלמות ספציפיות שמתבצעות מול חזית עזה, יש דברים גנריים שהם בסיסיים והם דומים מאוד בתורת לחימה שמתאים גם לפה וגם לשם. ואנחנו יודעים לבצע את ההתאמות האלה מול החיילים שלנו.
טוב.
אוקיי, סגן אלוף עידן ניר, מגד 532, תודה שדיברת איתנו.
שמחה שלכם אחלה.
צ'יקו, יצחק צ'יקו חזרתי, שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור, ברוך השם.
בן 54, לוחם בעברו ב-202, הוא משמש כקצין רכב של הגדוד, בעל עסק עצמאי לתיקון ומכירת גירים לרכב, ואומר לי פה שר שאנחנו, יש לנו עבר משותף?
עשינו ביחד טירונות.
מה, ב-202?
כן, לפני שברחתי למטכ"ל.
היית איתי במחלקה?
הייתי מחלקה 2.
מחלקה 2.
אני זוכר אותך ממגלר את הכלים ככה, אחרי שכולם הולכים לישון.
מה אני עושה, ממגלר?
ממגלר את הכלי שלך, את הנשק, אחרי שכולם הולכים לישון.
וואלה.
זה אני זוכר.
מה, כאילו חייל משקיע?
יותר טוב, כן.
אוקיי, טוב, טוב להיזכר, הייתה תקופה משמעותית מאוד. דה לך שהטירונות צנחנים, למרות שהייתי אחרי זה ביחידה, היא הייתה התקופה אולי הכי משמעותית שלי בצבא, כי שם שוברים אותך ובונים אותך כחייל.
עשית בסנור?
בסנור, בטח.
עשינו בסנור.
ואחרי זה גם היית בחמם?
בחמם, בטח. ממש שוברים אותך.
עלית לקבר למעלה?
קשה מאוד, קשה מאוד.
לגמרי.
ממש...
תזכיר לו את העלייה לקבר.
אתה גם היית בסנור?
עלייה לקבר.
קבר וחמם,
מה? מה, משהו טוב.
גם מסע הראשון, אתה זוכר, כן, מסע הקבר.
מסע הראשון.
איזה קור, איזה קור שם. וואו, משהו מטורף.
גם בקיץ קר.
איפה הימים ההם של סנור? עכשיו אני קורא פה שאתה כבר סבא לשלושה נכדים?
זה נכון לגמרי.
וואו, איזה ספק, כל הכבוד, יפה. אוקיי, מה עוד רושמים לי פה? ככה. קצין הרכב של הגדוד, אתה קצין הרכב של הגדוד של 202?
אני, נכון, אני קצין של 202, זה חטיבה 646, כמובן צנחנים. והשתתפנו, אתה יודע, בכל הקרבות, גם באזור יהודה ושומרון בהתחלה, והמשכנו אחר כך לחניונס עם החטיבה.
והיית בפנים?
כן, ברור.
וואלה.
הייתי בפנים, הייתי נהג אכזרית. ואני היחידי, כדה, אני דמי היחידי שהוא ניצר להם הכלים האלה, כי אף אחד לא זוכר אותם.
תגיד לי, מהגיל שלנו, כמה עושים מילואים?
לא הרבה, אבל יש. אנחנו נפגשים איתם, בייחוד במלחמה האחרונה, אנשים ככה התבואו וחזרו, אפילו שהם יצאו לפטורים, איכשהו התחילו להשתחל לחטיבה וליחידה, והם עושים לא המון, אבל יש. אתה רואה אותם.
אוקיי, עכשיו, ויש לך גם עסק פרטי לתיקון ומחירת גירים של כלי רכב.
נכון, נכון.
איפה העסק?
נכון. אנחנו נמצאים בעוד השרון, זה נקרא מרכז הישראל לטובות הילוכים. פשוט עזבנו אותו, אתה יודע, למספר חודשים לא מבוטל, ואז המכה שחטפנו לא הייתה קטנה. אני עדיין מדבר איתך, אני כרגע בזיכויים ככה, אתה יודע, על הכלים, ואני ככה ביקרתי בעסק, ואתה יודע, זה לא זה, אנשים עוזבים, כי אין מה לעשות, הם צריכים שירות, ורמתו לנגוע נוהג, אני בטוח שאיכשהו נצליח לגשר על הזמנים האלה, אבל...
לא, רגע, אבל אם אנחנו, אם אנחנו רוצים לעזור לך בעסק שנפגע בגלל שהלכת למילואים, איך אפשר?
אז זהו, כל מי שצריך תיבת הילוכים או גיר, המרכז הישראלי לתיבות הילוכים, וישים בגוגל יגיע אליי בלי שום בעיה, אני אתן את המקסימום כמובן.
אוקיי.
זה בגדול, וגם אתה יודע, ככה מול הראשיות, כל מי שיכול כן לעזור ולהבין ולגלות אמפתיה, תם איזה קוריות, באמצע המלחמה התיישבות, מה, העירייה מחפש לך דחוף, הייתי בטוח, שמה, אני מקבל דת הוקרה. ואז השאלה שלהם אתה תגיד, מתי אתה מחדש את הרישיון עסק? כאילו, אתה יודע, דברים, קצת אמפתיה, להבין את האנשים שנעלמו למספר חודשים לא מבוטל מהעסק שלהם, ולעזור בדברים האלה לפחות.
סבבה, אז לחפש בגוגל מה?
המרכז הישראלי לתיבות הילוכים,
שזה בעוד השרון. חבר'ה, מי שצריך, נכון. גיר, מי לא צריך היום גיר? כל אחד צריך גיר. ואם הוא לא, אם הוא לא יודע שהוא צריך, אז אני אומר לו שהוא צריך.
שלח את בן אליו.
בן גר בעוד השרון. בן, תחליף גיר.
צריך או לא צריך, תחליט.
טוב, צ'יקו, תשלח לסער איזה תמונה שלנו, תמונה שלך, שאני אזכר בפנים מהתקופה ההיא.
כבר אני עושה את זה, כבר אני עושה את זה.
תשלח לו, תשלח לו, אני רוצה להיזכר. טוב, יצחק צ'יקו חזרתי, תודה רבה שדיברת איתנו, וישר כוח על זה שאתה מתנדב למילואים בגיל הזה, שיחקת אותה, כל הכבוד. כל הכבוד.
תודה רבה, תודה.
תודה, פרסומות. טוב, מה בחרת היום?
חלפו ימיי של אבנר גדס.
חלפו ימיי ולילותיי.
התקשרה חברה לביטוח בע"מ, המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל ליום. התקשרו, כוכבית 8811, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
רגע, זה כפוף לתנאי החברה והפוליסה?
כן.
אוקיי.
חלפו ימיי.
תגביר, סער.
אני שר יותר יפה.
ולילותיי. זמר ענק אבנר גדס.
בסדר, אני שר יותר יפה.
מרוב שירים גרוני ניחר את כל שיריי,
תראה זה קול,
ומילותיי אני תמיד ממשיך ושר.
אתה יודע מה הבעיה? גם הוא וגם חיים משה ישנים עכשיו.
אופה! על הדרום אמריקנוס. תן לו בחצוצרוטוס.
חלפו ימיי ולילות. את כל שיריי,
את כל שיריי,
ומילותיי,
ומילותיי,
אני תמיד ממשיך ושר.
פעם פעם פעם
שיר עצוב, שיר כואב, מתנגן ומסתלסל.
הופ, היי, היי.
חלפו ימיי ולילותיי, פועלת אש בעצמותיי, אני עוד שר ומנגן מהנשמה. חלפו ימיי ולילותיי, בוערת אש בעצמותיי, אני עוד שר ומנגן מהנשמה.
נגיד תודה לסער פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לסתיו קורנס, תמר שלומוביץ' ואיציק אהרון. איציק, תתחיל לחשוב על מה שאני מדבר איתך.
ולילותיי,
הקדשתי לך באהבה. חלפו ימי,
חלפו ימי,
ולילותיי,
ולילותיי,
ולעולם קורא בשמה שיר כמו זה, שיר אוהב שיוצא מתוך הלב. חלפו ימי ולילותיי, בוערת אש בעצמותיי, אני עוד שר ומנגן מהנשמה. חלפו ימי ולילותיי, בוערת אש בעצמותיי,
תכף אתה מקבל את זה רק עם טופים.
אני עוד שר ומנגן מהנשמה. חלפו ימי ולילותיי, בוערת אש בעצמותיי, אני עוד שר ומנגן מהנשמה. חלפו ימי ולילותיי, בוערת אש בעצמותיי.
נגיד אותה גם לרעות מתיקיהו ארגון, דוד זבולוני ואמיתי דואי.
ימי ולילותיי, בוערת אש בעצמותיי.
ראית איך הוא אמר שאני מגלרתי את הנשק?
נשק, ברור.
אתה יודע כמה שנים לא שמעתי את הפועל למגלר?
זה רק צנחנים אומרים.
למגלר.
ורק צנחנים.
רק צנחנים אומרים את זה.
לא, כולם אומרים, צנחנים זוכרים את השטויות האלה.
ואת הקבר למעלה, וואי, איזה סיוטים זה היה.
וואו, איזה קור.
לעלות את ההר בקור. ואת המסע עם הלונקה לעלות להר.
משהו מזעזע.
ולשמור עליו.
הנה, הוא מגבעתי התעורר, אתה מבין, שר פלסנר. נגענו לו בנקודה רגישה.
שלום שפעל.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. אחרי החדשות, אראל סגל ובר שמור.